עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם, בערב טוב, אהלן יוני, בחזירייה, מה קורה אצלכם?
אין חזירים בחורף, אתה לא יודע?
כל הזמן אתה אומר לי אין חזירים בחורף ושולחים לי תמונות.
אבל בחורף זה פחות.
מה זה פחות? יש לכם שם 3 מיליון.
נכון,
יש 300,000.
מיליון.
כן, טוב, תגיד לי, ידעת שבאמת בליגה בכדורסל אין לה קבוצות תו ירוק?
לא ידעתי את זה.
לא ידעת, אז בוא אני אספר לך
שבאמת... לא מבקשים מהם תו ירוק או מה?
לא, הם לא יכולים להוציא תו ירוק, כי הישראלים מחוסנים, גם בבוסטר כמובן, אבל הזרים חלקם לא מחוסנים בכלל, וחלקם מחוסנים בכל מיני חיסונים שלא היו כאן בארץ, ג'ונסון אנד ג'ונסון או... כל מיני כאלה, שלא קבילים כאן, וגם אין להם בוסטר, אבל זה היה התנאי, אתה יודע, לאישור כניסתם לישראל, ובגלל זה אנחנו נמצאים פה בכל מיני שטויות, שמסכנים את המשך הליגה, אמנם התקנון קובע 4 מאומתים בקבוצה כתנאי לביטול משחק, אבל זה מתקרב, אתה יודע.
הנה, הפועל חיפה יש 3 ויש משחק.
כי יש עוד צריך 4, מחכים עכשיו לסמכון. אם סמכון יהיה חיובי, המשחק לא יתקיים. טוב, זה מה שרציתי לספר לך. עורך ומפיק שרה פלסנר, אחראית על השידור ב-103, אבישג אליאסף שוסטר, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו, בדיגיטל, האורחים הם רון שהין, ראות מתתיהו ארגון ושני רומנו, אנחנו גם בשידור ישיר בכל בשידורים בכל המדיה, שידור ישיר בפיד ספורט באפליקציית חמל. בוא נפתח. אורי יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב, באר שבע
קרירה. באר שבע קרירה? למה קרירה?
ברור, קר מאוד בדרום.
קרירה, כן.
באמת?
כן, כן.
דווקא חשבתי, הנזק שם יבש וזה וכיפי.
יכול להיות שיבש, אבל 15 מעלות
בינתיים
ועוד ירד.
הבנתי. טוב, אתה תהיה הפרשם המשחק של באר שבע מול בני סכנין, שידור ישיר בספורט 2, 8:15 פתיחת שידור.
שבע וחמישים פתיחת שידור.
8:15
קיקוף.
כן. אז בוא תספר לנו באמת מה אתה צופה, בדרך כלל אתה צופה טוב.
אני אגיד לך מה, קודם כל אני צופה שהשלטים האלקטרונים הפעם יהיו במקום והמשחק יתחיל בזמן, לא כמו שהיה בפעם הקודמת. סכנין מגיע אחרי ה-6-0 מכבי חיפה. אני שוב, באר שבע לפני המשחקים מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אני חושב שבאר שבע בא עם המון המון ביטחון היום, כי אני לא רואה אותה היום מועדת ברמת ההפסד. אולי סכנין תצליח באיזושהי קונסטלציה לעשות פה איזשהו לעשות הפתעה ולגנוב פה נקודה. אני חושב שבאר שבע מספיק בטוחה בעצמה, יש שם אווירה טובה, שהיא תיקח את השלוש נקודות, ואז אתה יודע, יתחיל הדבר האמיתי, המשחקים שלנו מול מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
כן, השאלה הגדולה היא, קודם כל, אתה יודע, שאלת המיליון דולר, האם באר שבע שהיא מגיעה מהמקום הראשון יום לפני מכבי חיפה שמשחקת מחר, מגיעה נינוחה יותר, או שלהפך, לחוצה יותר, כמה זה קבוצה שאתה יודע, נכון שבאר שבע לקחה בעשור שחלף 3 אליפויות ברציפות, אבל היא לא כזו מנוסה במתח הזה, במצ'אפ הזה, מול קבוצה מועדון גדול כמו מכבי חיפה. כמה זה ישפיע על המשחק מחר, על רקע 6-0 שדיברת?
נכון, אני לא יודע כמה יש לזה השפעה, אני אומר לך את האמת, אני חושב שבאר שבע, מה שהיא עשתה השנה בצורה מאוד יפה, היא הביאה שחקנים מנוסים, גם טיבי, גם שכטר, יש לה את מיגל ויטור שיודע מה זה לקחת אליפות. אני לא רואה פה שום בעיה, אתה יודע, כל הניתוחים האלה שמה אם היינו משחקים לפני או היינו משחקים אחרי, כל
משחק... לא, זה שבוע ככה, שבוע ככה.
נכון, בדיוק, אז כל משחק... באר שבע יודעת שמכבי חיפה תלך עד הסוף, היא יוצאת מנקודת הנחה שהיא מנצחת כל משחק. ולכן גם היא צריכה לנצח כל משחק, בטח על המפגש הישיר ביניהם. כל משחק הוא בשלב הזה, יש בו אלמנט של לחץ, לא משמעותי, כי עדיין יש זמן לתקן. ואני חושב שעד עכשיו באר שבע התמודדה עם זה יפה מאוד, היא הקבוצה היחידה בליגה שלא מנוצחת. רוני לוי מנהל את העניינים בצורה טובה, רב זספורי בכושר מטורף, כל משהו, כאילו יש לו כוונת על, על הרגל. אז אני חושב שבאר שבע לא צריכה להילחץ מהמשחק הזה, והיא תבוא, היא יודעת שהיא יותר טובה.
אבל היא באופן אוטומטי, אורי, נלחצת מזה, אתה יודע שההפסד הראשון, או החשש מהפסד, אתה יודע, שאתה לוקח איתך רצף, אתה יודע שזה יבוא, אתה לא יודע מתי.
נכון.
וזה משפיע לך.
אני לא חושב שזה מפריע, תראה, אתה יכול להגיע, אני חושב שהם באים מאוד בטוחים בעצמם, כי גם במשחקים פחות טובים, צריכו גם לנצח, וגם במקרה גרוע לעשות טקו, אבל מאז המעבר לשלושה בלמים, והחזרה מהפגרה, אז הם במקום הרבה יותר טוב, והם בטוחים בעצמם יותר, ויש תחושה שגם רוני לוי מסע את מה שאתה יודע, את המערך הנכון. יש היום אפשרות שאולי הוא ייתן לשחקנים נוספים, אור דדיה יחזור לעניינים, אולי יראה הזדמנות אחרונה לפטרוצ'י, אבל בכל מקרה באר שבע עדיפה על סכנין, ושוב אנחנו צריכים לזכור שסכנין מגיעה אחרי שקיבלה סתירה מול מכבי חיפה, אחרי שקיבלה המון ביקורת אחרי הטקו שהשיגה מול מכבי תל אביב, אני קשה לי לראות אותם לוקחים פה בטרנר.
תסביר לי רק מה זו הזדמנות אחרונה לפטרוצ'י, אם הוא לא היה טוב בכל 14 המחזורים הקודמים, אז היום הוא ייתן נגיד יכולת צבירה, אז יקבל חנינה, זה שחקן חיזוק.
רון, אני לא נמצא באימונים ואני גם לא הייתי...
לא, אבל תסביר לי את המכניזם של העניין הזה.
אני אסביר לך.
רגע, רק אני רוצה לשים אותך במה שמעניין אותי. אתה מביא שחקן זר כדי לחזק את הקבוצה ושיהיה טוב מעל המצאי שיש פה.
נכון.
מגיעים פה, אתה יודע, אני חוזר איתך כל פעם לזה, 90% מהזרים פה, אתה יודע, 88. אז הם נחותים ממה שיש פה. אז מה עשינו פה?
אני לא חושב ש90% זו הכמות הנכונה יש פה.
אני לוקח את המספרים שלהם. אני, אתה יודע, בן אדם כסיל. רק מספרים אני לוקח. חלוצים, עניינים, בלגן. מה הם עושים?
יש זרים פחות טובים ויש זרים יותר טובים, אבל אני, שוב, פטרוצ'י, תשמע, לא סתם הביאו אותו. אני מניח שעקבו אחריו, אני מניח שהם רואים אולי דברים באימונים. אני לא יודע אם הוא יפתח היום. באר שבע גם צריך לזכור, יכול להיות שתרצה בינואר לעשות עוד מהלך כדי להבטיח את שהמאבק עם מכבי חיפה יהיה עד הסוף. אז היום מבחינתו, אני מדבר רק מבחינתו של פטרוצ'י עצמו, זה יכולה להיות אולי אחת ההזדמנות האחרונות, כי עוד מעט מגיע מועד העברות, ואולי ימצאו מישהו אחר. גם בעמדה של פטרוצ'י יש את רועי גורדנה, שהוא בא ובינתיים משחק פחות. אז שוב, יש הזדמנויות לשחקנים, עוד מעט מגיע ינואר, יהיו קבוצות שירצו את השחקנים האלה. באר שבע תרצה אולי שחקנים אחרים. אז גם לשחקנים זה הזדמנות, ואני חושב שעצם זה שרוני לוי מרענן במשחק הזה, זה החלטה טובה. ובוא נראה איך זה יהיה על כך הדשא.
תגיד, העובדה שסכנין קיבלה 6 במשחק האחרון, תביא אותה ל... אתה יודע, יכול להיות שמשחקו רק לא לספוג, איזה סוג של בונקר, ורוני לוי, אתה חושב שיש לו את הכלים ההתקפיים להתמודד עם זה? כי החלק ההתקפי של הפועל באר שבע זה לא איי-איי-איי בהשוואה למכבי חיפה. כן? וגם לא בהשוואה להפועל תל אביב אפילו, שקבוצה כאילו...
זה היה מספיק איי-איי-איי לסיוב הראשון.
נכון, אבל תשמע, 26 שערים שהם כבשו, לעומת 39 של חיפה, זה משהו שבכל זאת אומר משהו לגבי היכולת של סכנין אורי לשחק בונקר היום ולהביך את הפועל באר שבע.
תראה, אני פרשנתי צריכים מול מכבי תל אביב, לדעתי ככה הם ינסו לשחק מול מכבי חיפה, מאוד נמוך, ככה מימר משחק מול קבוצות גדולות, שהוא מרגיש נחות. באר שבע היא לא קבוצה ש... אני מסכים איתך, היא לא בקצב של מכבי חיפה, היא לא באיכות, אבל היא מאוד חזקה ויציבה, והיא כבר מאוד התמודדה עם קבוצות העונה, שסגרו מולה והצליחה להפקיע. היתרון של באר שבע השנה, היא מפקיעה המון במצבים נייחים. ומול קבוצות קטנות יש הרבה מצבים נייחים, ויש לה את ספורי שבאמת מה שקורה איתו השנה זה משהו מדהים, השיפור והשדרוג שהוא עשה, ואני חושב שזה יהיה מפתח היום, איך סכנין להתמודד עם המצבים הנייחים של באר שבע. יש לה את דיטור שהוא נוגח על, והוא הפקיע 3 משחקים ברצף, יש לה את ההגבעות של רמזי, וגם רוקביצה שנכנס לעניינים, לא יהיה קל, ואם השער הראשון מן הסתם, ככל שבאר שבע תקדים עם השער הראשון, המשחק יהיה לה הרבה יותר נוח, היא לא תדרוס כמו מכבי חיפה, אבל אני חושב שאם
היא לא תדרוס כמו מכבי חיפה, כי סכנין לא תפתח את הרגליים, לא אומר תפתח את הרגליים, אבל היא לא תקל ראש בהתמודדות הזו, כמו שהיא קלה ראש במכבי חיפה, ולא חשבה שהיא יכולה לרסק אותה.
תראה, מכבי חיפה יש לה נטייה להפקיע שערים מהירים בצמדים, היא עשה את זה העונה כמה פעמים, ומול סכנין נתקיע 12 ו-14, ואז היה את האדום של קאבה והכל הלך לירד.
כן, נכון, נכון.
אנחנו, זה סיטואציות של משחק שקשה לנתח. אם אתה בא לפני המשחק ורואה את יחסי הכוחות,
אורי, בוני, אני רוצה באמת את חוות דעתך על משחקים אחרים שראינו אתמול. קודם כל, מה זה נקרא, צור מחצבתך, מכבי נתניה מול ביתר ירושלים, משחק ברמה מאוד מאוד נמוכה. אתה יודע, אחרי ההתלהבות מבן אילם, ואני עוד באמת מהגיל שזוכר אותו כשחקן, אפילו שחקן מתחיל, אנחנו בני אותו גיל, אבל הקבוצה לא נראה טוב. על הדשא זה לא נראה טוב. לביתר היו 2-3 הזדמנויות, שאם זר, כמו, איך קוראים לו, שכחתי, ההולנדי, אסלבנק, היה מנצל אחת מהן, ביתר הייתה יוצא משם עם ניצחון. הוא פשוט עוזר לעניין, לא לכדורגל.
קודם כל נכון, אני חושב שאתמול, מהבחינה הזאת, נתניה, ניסתה, בן אילה מנסה לשחק כדורגל, הם כן מנסים ללחוץ, הם כן מנסים לעשות דברים, פחות הולך להם אחרי פתיחה באמת טובה, אבל הוא מצליח להביא את הנקודות. אני חושב שהוא כן מנסה לשחק כדורגל חיובי, הוא כן מנסה לעשות דברים שהם...
כן, אבל אין לו...
אין לו כלים!
נכון, זה הכל. נכון.
אבל יתנו לו כלים,
הבעלים. לאמירות היומרניות שהיו לו בהתחלה שהוא הגיע, שאנחנו נשחק כדורגל יפה והתקפי ומריב כדי לנצח.
נכון, הוא ניסה, לא הצליח, הוא ניסה, לא הצליח. ואם הם ימשיכו לצבור נקודות ולהתרחק ממצב של אפשרות לירידה, אני מאמין שכן נראה כדורגל יותר טוב, וגם האחודים שנתניה בינואר רוצה להביא שחקן או שניים, אם היא תצליח לפגוע באיזה שחקן, אז בטח בחלק הקדמי הזה יהיה לבן אילם הרבה יותר אפשרויות. בסך הכל, שוב, אני בטוח שגם בן אילם יודע שהוא מצפה מעצמו ומהקבוצה ליותר, אבל ביחס לחומר...
כן, מכבי נתניה לא הביאה את בן... מכבי נתניה לא הביאה את בן אילם לדעתי... כדי להיות בפלייאוף העליון, היא הביאה את בן אילם כדי להישאר בליגה, והיא נראתה בדרך למטה. ככה אני חושב.
אבל זה מה שאמרו.
הוא החליף את אפל אטפל, שהלך לראשון והשאיר שם אי חורבות, והוא גם השאיר לבן אילם קבוצה בנתניה עם ביטחון, חסרת ביטחון
לחלוטין. אני רוצה להגיד לך, אורי, שסטטיסטית או מתמטית או כל דבר שתבחר, בחמישה משחקים שנתניה, שאטפל דעה מאמן, בן אילם עשה אותם נקודות.
אוקיי?
מה, בדיוק אותם.
זה לא, זה לא נמצא
חפיפה. מי זה? אבל אני אומר לך, אותן נקודות היה, תבדוק אותי. הלאה, יש לך... עכשיו, בראשון הוא בא לקבוצה מוכנה, הוא לא שינה שם משהו.
הוא עושה נקודה אחת מתוך 15.
אבל הוא לא בנה את הקבוצה, הוא בא, קיבל את ה...
אני לא בא להיות קטגור של הטפל, או סנגור שלו. אני רק אומר לך, שלהגיע באמצע זה לא פשוט, ובן אילם לא בנה את הקבוצה הזאת, ואני חושב
בוא ניסה למשחק אחר, ירושלים מול חדרה, באמת שהיה לי קשה לצפות, וראיתי משחקים בליגה שנייה, ביום שישי, נס ציונה נגד אחי נצרת, והדרבי של קאסם מול אום אל-פחם, ברמה הרבה יותר גבוהה.
אני ראיתי את משחק הנוער של אשדוד, הרבה יותר מעניין, ממש הרבה יותר מעניין.
אבל תשמע, זה באמת, הייתה רמה, אני מזכיר לך רק שלושה כדורים ניבטו לשער על ידי שתי הקבוצות, על ידי רגלי שתי הקבוצות, כן? זה היה פשוט מביך.
קודם כל כיף לראות נוער, אז אני ממליץ, אני שמח שאתם רואים.
נכון. בעיקר שעכשיו עושים את זה קיבוץ, אז בכלל.
מה זה, מדהים, קודם כל זה נעים, וזה משחקים יפים, וקצב, אתה יודע,
תחשבו את הילדים האלה, ראיתם אתמול, נכנס סגי גניס, זה מה שאפרופו הפועל תל אביב, ילד בן 17, ותאמינו לי, תיתנו לילדים האלה, אתם אמרת הרביך, הוא גם בישל את השער לדוידה, וגם מוכשל בשער השני, וזה ב-20 ומשהו דקות, וזה ילד כמובן שאני מכיר ואוהב, וזה חקת בשנה שעברה,
כן, אבל קח אותי, אני אגיע איתך להפועל תל אביב. אני אגיד לך להפועל תל אביב, כן. וגם חדרה, וגם חדרה.
נכון, חדרה בתקופה לא טובה, היא אחרי פתיחת עונה מצוינת, ושתי קבוצות שיותר מפחדות להפסיד מאשר רוצות לנצח.
זה שתי קבוצות, אוי, תגיד, זה שתי קבוצות שה-DNA שלהם הוא ליגה לאומית, לא צריך להיות מופתעים כל כך.
תראה, חדרה כבר כמה שנים בליגת העל,
זה גם הרביעית שלה כבר, אני חושב.
נכון, אבל עדיין. עדיין בתקציב של 5 מיליון שקל שכר שחקנים, היא לא יכולה להגיע ליותר מתחתית ליגה לאומית, וכל מה שהיא עושה אחרת זה נס.
קודם כל ששובל גוזלד, שבאמת נמצא בתקופה נהדרת, לצערה נפצע, זה גם מכה לא פשוטה מבחינתה. הפועל ירושלים, אתה יודע, יש לה טראומה עוד מהדרבי.
כן.
אני מקווה בשבילהם שיתוששו ממנה.
דבר איתי לפני שאנחנו נפרדים על אושר דוידה, שחקן שהיה אצלך גם בנוער.
נכון.
בהפועל תל אביב, גדל במכבי, הגיע בתקופת הנערים, הגיע להפועל אליכם.
נכון. הצלחת... הוא עבר ממכבי להפועל שאני הייתי עוד במכבי. לא אימנתי אותו,
הוא
היה
בנערים. אבל הוא... תשמע,
אני זוכר את המקרה, הוא לא רצה אפילו, והוא עבר בכל זאת. כן. 2001.
אבל הוא באמת ילד מאוד מאוד כישרוני.
נכון.
אבל ניכר בו, אתה יודע, שהבעיה שלו היא בעיה פיזית. זאת אומרת, אני לא יודע אם לקרוא לזה עודף משקל, כי אני תמיד אומר, אגידו כן לשמן.
אושר, אז בוא נדבר לך על אושר. קודם כל, אולי, קודם כל הוא קצת פצוע, הוא גם באשדוד היה קצת פצוע, הוא מושך איזה משהו, איזה פציעה ברגל. יש לו מהירות יוצא דופן.
מהמקום, מהמקום הוא חבל על הזמן.
תקשיב, הוא באמת שחקן עם פוטנציאל אדיר. יש לו אמא שתומכת בו והולכת איתו לכל מקום, וכל רגע כזה מגיע לה יותר מהכל, לה ולמשפחה. אני אומר לך, הוא תמיד...
אבל אתה רואה אותו בכושר הזה, נגיד... רגע, אני רוצה לשאול אותך, אתה רואה אותו נגיד בכושר המשחק הזה, כפי שמשחק בהפועל תל אביב, בזה, והוא באמת, הוא באמת יש לו את זה. יכול להשתלב נגיד בליגה האירופית, כמו ליגה בלגית או סקוטית, או שהוא צריך לעבוד את
זה. עשה שלושה משחקים, אתה רואה מה אתם עושים לשחקנים?
לא, 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 הוא עשה יותר משלושה.
די, נו.
הוא עשה יותר משלושה. תן לי, תשמע את המאמן שלו.
עוד הרבה שחקנים, וכמה שיותר מוקדם, ולליגה בדיוק ליגת ביניים, לא לליגה, לא לחפש ליגות גדולות, ליגה בדיוק כזאת, בלגית או לסלטיק או למקומות כאלה, אני מאוד מקווה שזה יצליח לו. לגבי היכולות שלו, יש לו באמת יכולות אדירות, יש לו ביתה טובה ואחד על אחד ודריבל, הוא גם למד לאט לאט לשחק גם בשני הצדדים, לא רק בימין להיכנס פנימה עם שמאל, הוא יודע גם לשחק על קו שמאל, הוא באמת שחקן מוכשר, וההצלחה שלו עושה לי באמת רוממת את הנפש, זה ממש כיף לראות אותו. הוא כל כך התבגר, ומשהו קטן, שוב, קובי רפואה, אתה יודע, אפשר להגיד עליו הרבה, יש כאלה שגידו דברים טובים, ויש כאלה דברים פחות, דבר אחד אני יכול להגיד לך, הוא קרוב לנוער, אחרי היום הראשון שהוא מונה, הוא כבר בא לראות אימות במשחק של הנוער, שזה הרבה יותר ממה שעשה קודמו בתפקיד, ואתה רואה שהוא, ברגע שהוא רואה את השחקנים מקרוב, אז הוא מעלה את סגי גניס, בלי לחשוש בכלל, למרות שהוא מרוויח שלוש נקודות, ואתה תראה שהוא יעלה עוד שחקנים, כי בקטע הזה אני מאוד מקווה שגם עוד מאמנים יראו את זה.
אני מקווה שיעלה, כי הזרים באמת על הפנים, אז אפשר לעלות את הצעירים.
יש ילדים מוכשרים, תנו להם אופק, תנו להם לשחק, תאמין לי, אנחנו רק נראה.
על הכיפק. אורי, המון תודה, תבלה.
די, ביי, להתראות.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל קודם כל עם בית"ר ירושלים, תיקו אפס בנתניה. היה לנו שם באמת הזדמנויות להכריע את המשחק. עם אסלבנק היה שחקן חיזוק ולא חילוש, כי ירדן שואה עשה בשבילו הרבה עבודה אתמול.
כן, האמת שזה תיקו קצת מוזר, כי מחצית ראשונה באמת הייתה מחרידה מצד בית"ר ירושלים. יש לה משחקים כמו המחצית, התחילת משחק בחיפה או בבאר שבע, שהיא פשוט באמת לא נראית קרובה לליגת העל. זה משחק עם קבוצה יריבה קצת יותר חדה, היא שמה שלושה גולים במחצית הראשונה, ובאמת
כן, אבל אופיר, ביתר לא חדה עכשיו. היא לא חדה מאז תחילת העונה. היא לא כלום כרגע, היא מתגבשת. באה מאמן, עתיר ניסיון, שיודע דבר וחצי דבר בכדורגל, אולי יותר מ10 מאמנים בליגת העל, ומנסה לאט לאט לבנות איזה משהו. אז אתמול זה נראה כבר יותר טוב. חק הבא, כמו שזה נראה, והדרך שהוא עושה יוסי מזרחי, זה יראה יותר טוב, אבל לא מבין מה הלחץ.
עד משמעית, יוני, אני מדבר איתך, שגם יוסי מזרחי אמר את זה בסיום, הוא לא מבין למה, לא, בשיחות אופרק, הוא לא מבין למה השחקנים כל כך מבועלים, כל כך קצת לחץ, ואתה יודע, הם מאבדים מהר מאוד את המשחק, ולמזל, מה שכן, הם התגוננו נכון, והצליחו לרדת למחצית ב-0-0, חצי שני כבר יצאו יותר קדימה, באמת הגיעו לארבע הזדמנויות.
אני אגיד לך למה השחקנים מבועלים. אין בעל הבית מתפקד, אין אוהדים שרוצים לבוא ולא להתמקד רק בגזענות, אין תמיכה לקבוצה מבחוץ, הכל על קרי תרנגולת, שחקנים יודעים שום דבר לא ברור אצלם, לא בחלון העברות הקרוב ולא בסוף העונה. ותחבר, ואני יכול למנות לך עוד עשרות דברים, ולכן התפקיד שלו זה מזרחי הוא, במצב הנתון הזה, כשהוא יודע את כל הנתונים לפניו, לגבש את הקבוצה, לי נראה שהוא מתחיל לעשות עבודה טובה.
אני גם חושב, אני אגיד לך עוד משהו, יוני. בביתר יש שחקנים שהם איזשהו עוגן, אם זה דגני בהגנה, ינקוביץ' באמצע, פתאום יום לפני המשחק, דגני לא, מסיים את החימום, יורד. ינקוביץ' מודיע שהוא לא מגיע, הוא חולה. אפילו עם מישהו שיכול להיכנס מהספסל בזמן האחרון, מיכאל אוחנה חולה. זאת אומרת, בביתר יש גם כמה עוגנים שאם הם לא שם, אז הקבוצה הרבה יותר, אני אומר לך, לפני המשחק, אחרי שכל שירד גני, ירד אנקוביץ', ירד מיכל אוחנה, אז אני אומר לכם, גם טקו יהיה לא רע פה, בנתניה. אז הוא עבר את המשחק הזה בשלום, ויש לו עכשיו משחקים, באמת בליגה של ביתר, אשדוד בבית, קריית שמונה חוץ, אני כן חושב שביתר תתחיל לצבור נקודות, ומספיק שהיא תנצח את אשדוד במשחק הקרוב, והיא קצת, יש לה מרחק נשימה מהתחתית. היא בורחת והיא יותר קרובה לקבוצות שמתמודדות על פלייאוף עליון מאשר לתחתית.
נכון. תגיד לי, ינקוביץ'
ביום ראשון הוא משחק מאוד מאוד משמעותי.
ינקוביץ', אני שומע מבוקש, מבוקש בליגה הטורקית, מדוע לא באמת משגרים אותו, גם עם פרחים ויין?
קודם כל, ינקוביץ', מבוקש בליגה הטורקית עוד מהחלון הקודם, מבוקש, על הנייר מבוקש. כשנגיע הצעה, אתה יודע, הוא הגיע לישראל אחרי שנתיים שהוא לא שיחק כדורגל בליגה הראשונה והשנייה באיטליה, הוא הגיע לפה, אני זוכר שהוא גם אמר באחת המסיבת עיתונאים הכי חשוב לו בשנה הזאת, לקראת העונה הזאת, לשחק, אין לו מספרים, ואני לא יודע בתור מה, בתור מה יקחו אותו, קשר קדמי, קשר אמצע, אבל כרגע אני לא רואה קופצים עליו, ויש לו חוזה גבוה בביתר ירושלים, זה 300 אלף יורו לעונה.
אני מניח שבליגה הטורקית מודעים לזה, לא?
חשוב גם לומר, מבחינת יוסי מזרחי, הוא מהשחקני עוגן. גם אם שחררים, יעדיף הוא שחרר את ג'אסי, שג'אסי, למרות היכולת החלשה, רון, יש בו התעניינות מליגת העל.
שמע, אני רוצה להגיד לך משהו אחד על העניין של העדפות של השחרורים. לא יוסי מזרחי, ולא אף אחד יקבע, מי שיהיה לו קונה, יהיה בחלון העברות או בסוף העונה בחוץ. כי ביתר רוצה להציל חלק מהנכסים שלה ולממש חלק מהחובות שלה, ולכן היא צריכה למכור, וזה לא תוכנית כבקשתך. ביתר ירושלים תישאר גם עם הקבוצת הנוער של הצ'ר בליגת העל, כי יש עכשיו אני רואה שלוש קבוצות יותר חלשות ממנה בליגה.
כן,
נקודה,
אבל לא,
סימן
אבל
קריאה.
אתה אומר את זה כי אתה יודע מה יש לביתר עכשיו. אם היא תשחרר 4-5 שחקנים, זה יכול להיות אחרת.
אני לא משוכנע. אני לא משוכנע, אני לא משוכנע שעם ג'אסי, בצ'י. אני אומר לך עוד פעם, אני ראיתי את הצעירים. תקשיב, הצעירים...
אני משוכנע לגמרי שאיתם...
הצעירים שהגיעו במשחק הגביע נגד אפולה, אתה יודע, גם מכאשר הם איבדו כדורים ועשו שטויות של ילדים, היה תענוג לראות אותם, הם נתנו את הנשמה על הדשא. מה שאני לא רואה בדיוק מהזרים.
יש הבדל בין צעירים שמקבלים הזדמנות לבין לשים עליהם את כל, להשאיר את ביתר בליגה. זה שני דברים שונים. שוב, צריך גם ניסיון. השאלה היא כמה שחקנים הניסיון יישארו בכל הסיטואציה. אם תשחרר את כל מי שמנוסה פה, תשאר, אז ביתר כבר לא...
אבל אני לא רואה, אני לא רואה שום תשואה על הניסיון, על הניסיון של ינקוביץ', או של מרה, או של ג'אסי, או בצ'י, מה עוד יש שם? אסלבנק. מה זה מעניין שום מנוסה? מה, אני ביטוח לאומי? תכלס מספרים אין, אין כלום, לא נקודות, לא מספרים, לא כלום.
קופמן, תקשיב, יש לך קודם כל מאמן על הקווים שהוא סוג של אקס פקטור, ובית הקבוצה הזאת שקועה עד מעל הצוואר, בכל מיני התחייבויות וחובות וכן הלאה. ולכן יצטרכו למכור את מי שיהיה לו ביקוש, וכל אחד שיהיה לו ביקוש כזה או אחר, גם אם זה לא יביא את מקסימום השכר, העלויות השכר שלו, בסוף ישחררו אותו. יש, אני מזכיר לך, יש מישהו שהתפקיד שלו, קופמן, הוא למכור כמה שיותר שחקנים.
הלוואי שיצליח,
כן,
תגיד
אבל
מה. נכון?
אני אשאר בליגה, יוני, העסק צריך להישאר בליגה מבחינת השווי שלו.
כן, אבל תגיד לי דבר אחר.
אני יכול להגיד לכם, בשבועיים האחרונים, מדברים בבדך שאביאל זרגרי נראה טוב יותר בהם. אני מסוף סוף הבן אדם מתחיל לחזור לחילוצים, אגרסיביות. אתמול הוא פתח, הוא ימשיך לפתוח במשחקים הבאים. יכול להיות שאם קצת מתחיל לחזור לעצמו, אז במהלך ינואר זאת תהיה העסקה שתציל את ביתר.
7 מיליון זה לא יקרה, בוא נתקדם.
לא, אבל גם 3 מיליון יכולים להציל את ביתר.
מה קורה עם הרוכשים? מחכים להצעות מקבוצות שבדקו את מצב הקבוצה? מה קורה עם זה? זה בחיים עדיין?
נכון להיום בבוקר, רון, אף אחד לא בא והגיש הצעה על ביתר ירושלים.
היום עוד חוגגים
בארצות הברית. אף אחד לא יודע מה רוצים על ביתר ירושלים.
לא, גם אנשים, יוני, יותר מזה. כמה אנשים יודעים, הלחץ הוא על ביתר, המחיר ימשיך וירד. אם בהתחלה דרשו 12.5 מיליון, אחרי זה מוכנים גם ב-7.5 מיליון, בסוף גם ב-5 מיליון דולר ופחות ימכרו את ביתר.
אה, זה מדובר בדולר? זה מדובר בדולר?
נו, באמת, תעשה לי פעולה.
בסדר.
תביב מחר קבוצה ב-20 ומשהו, 22 מיליון שקל, שזה בערך 6-7 מיליון דולר, קבוצה בריאה, קבוצה טובה, קבוצה שמשחקת, רק הקהל לא רצה אותו. חוץ מזה היה שם גן עדן בבית ירושלים.
תביב מחר לחוגג ב-18 וחוגג לקח עליו 10-12 מיליון התחייבויות.
בסדר, אז 30 מיליון. עכשיו אתה מדבר איתי, גם את הגבוהות וגם רוצים הרבה
גבוהות. אבל בינתיים דורשים אפילו יותר מה-18 מיליון. לא שהציעו את ה-18 מיליון, אני אומר, בסוף אם יתנו לחוגג 10 מיליון שקל, הוא צריך להגיד תודה. כרגע גם את זה לא נותנים. ואם בימים הקרובים הוא לא יחליט להעביר את הקבוצה הזיז או לקבל עליה סכום נמוך, אז
יצטרכו
להתחיל את התוכנית
שדיברנו עליה קודם. אז אני חושב שהגיע הזמן להתחיל בתוכנית. אופיר, בוא דבר איתי על... בוא דבר איתי על הפועל תל אביב, ניצחון חשוב אתמול על מכבי פתח תקווה. אני חושב שהפועל הייתה טובה יותר ברוב דקות המשחק, הייתה התעוררות של כמה דקות, של... אבל בגדול הפועל הייתה טובה יותר, והניצחון, בוא נאמר, אמנם בשנייה האחרונה, אבל לא היה פה סטיל. זה מה שאני מתכוון, מה אומרים בקבוצה?
לא, ואפשר להגיד שהפועל גם מתקרבת לעבר המטרה שלה, שזה פלייאוף עליון, היא מתחילה לברוח לכל הבטן של הטבלה, ו...
היא צריכה עוד 11 נקודות לפלייאוף עליון.
הרבה יותר מבקרים ובצדק את הפועל תל אביב על ההתנהלות, על ה... אתה יודע, כל הפסקי דין וכל מה שמסביב, שזה באמת מבריח המון אנשים, גם אוהדים, אבל... קודם אני אגיד לך שני המשחקים האחרונים, האווירה בבלום, קודם כל שעושים את המשחקים בשעה 3, והאווירה 9,000 איש בבלומפילד, האווירה ממש המון ילדים, משפחות, הפועל תל אביב מרוויחה המון מהמשחקים האלה. היא מרוויחה, יש קהל שממשיך ללכת, לא משנה מה המצב, וזה ממש כיף לראות את זה. כיף לראות את זה.
הדבר הכי חשוב שבאמת כיף לראות אותו, וצריך להבין את זה ולהגיד את זה, ניר קלינגר פותר לחינם, השאיר קבוצה טובה פלוס, שעושה את בדיוק מה שמבקשים ממנה, ובדיוק למקום הזה קלינגר יכל היה להוביל אותה, והכישלון פה הוא לא, ההצלחה היא פה לא של קובי רפואה, אלא הצלחה
לא נכון.
של קלינגר.
אתה לא יכול לקחת מקלינגר את השלושה ניצחונות מקובי,
אני לא לוקח ממנו, הוא עשה איזה שינוי, אתה ראית משהו?
אני לא תשמע.
גם קובי רפואה אומר.
משהו שם 9-9.
אתם שומעים מה קובי רפואה אומר על קלינגר. קובי רפואה אומר, הקבוצה הזאת כן הייתה מאומנת, אני מביא את הדברים שלי להוסיף על זה.
בסדר גמור, אני לא ממעיט בערכו של קובי רפואה, אני רק אומר שפיתוריו של ניר קלינגר היו טעות, זה הכל. להיכנע לקהל.
נכון. תראה, אני מסכים איתך, אני לא חושב שניר צריך להיות מפוטר, אבל ברמת האנרגיות סביב המועדון קודם כל, זה עולם אחר, הקהל היה באנטי, קהל עבר לתמוך.
זה משהו אחר.
וזה, אגב, האנרגיות האלה של הקהל הם מאוד משמעותיים, גם למאמן.
נכון, נכון.
ולקלינגר לא היה את זה כבר.
נכון.
אתה יודע, במשחק האחרון שהם, הראשון של רפואה, שהם ניצחו באשדוד, שהיו בפיגור 1-0, אם זה עם קלינגר, הם גם לא היו הופכים את הקהל. איך שהקהל היה מגיב, הפועל לא הייתה עושה את המהפך הזה.
תגיד לי דבר אחד.
בסך הכל, הפועל תל אביב הסתדר להם טוב, אבל זה עדיין לא אומר שקלינגר היה צריך למפותר.
תגיד לי דבר אחד, אני רואה שבאמת ממשיכה התנצחות עם בוזגלו. ועכשיו הם מאשימים אותו שהוא רימה אותם, כי לא דיווח להם כל מיני דיווחים. מה קורה שם?
אני יכול להגיד לך כבר, אני זוכר שביום שבוזגלו נפצע, ביום, באותו אימון, כבר בהפועל תל אביב אמרו, יש לנו סעיפים שבוזגלו לא סיפר לנו ברגל הזו.
אבל העורך דין שלו אומר, זה היה בבורות, זה היה בבורות, אני לא יודע, לא הייתי, בבורות בהתחדה.
לא, זה היה בבורות, כן, זה היה הקייס של הפועל תל אביב, שלא קיבלו אותו בבורות.
אבל זה
מעריך, ועל, אגב, היא עשתה את זה ביום שהיא פיתרה אותו, היא גם רשמה לו את זה.
שמע, אני אגיד לך איפה הבעיה של הפועל תל אביב. יש לי המון סימפתיה להכין ניסנוב, אבל צריך להגיד דבר אחד. כדי להרער על פסק בורר, צריך להביא משהו שיצדיק בכלל בקשה למתן עירור. ולכן הם מחפשים כל מיני דברים, ומה שנקרא יורים באפלה. כרגע המצב של הפועל תל אביב לא טוב, הם יצטרכו לשלם את פסק הבורר, כמו שלי זה נראה, וכמו שדיברתי היום איזה מישהו שמבין דבר וחצי דבר בבוררויות עם שחקנים, אין להם הרבה סיכוי להפועל תל אביב, לכן זה רק לגרור רגליים, זו דעתי.
יוני, תודה, בבית הדין לעבודה אתה יכול לעשות את זה רק אם הוחלט שנעשו דברים ממש עזורים בהחלטת הבורר. עכשיו אני יכול להגיד לכם יותר מזה, הפועל יודעים שאנחנו תחילים לומרים מאור בוזגלו, אבל יש פה גם את אחמד עבד עם סכום גבוה יותר, פסק בורר ממש היה שבועיים אחרי, יש פה שני שחקנים,
במה מאשימים את אחמד?
לא, אחמד עבד, אני חושב שאחמד עבד, מה שצריך קצת יותר, מה שמרגיע את בוזגלו ביחד לאחמד עבד, שהוא מרגיש שהוא יקבל את הכסף יותר מהר, כי יש לו ערבויות אישיות של הניסנובים. אבל עדיין...
לא, זה למאור יש, זה למאור יש, לא לאחמד.
כן, כן. אז אני אומר, אחמד עבד, יכול להיות שזה יימשך קצת יותר זמן, בגלל...
אחמד עבד זה 3-4 שנים, כן?
כן, אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב יודעים שהם ישלמו את הסכום הזה. רוצים למשוך את זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, יכול להיות שכבר יהיה בעלים אחר שצריך לשלם את זה.
טוב, תודה.
תודה לכם.
אגב, לפני שאנחנו מתקדמים לשימון אלבז, לפי הודעה של מכבי ראשון לציון, המשחק מול הפועל חיפה נדחה, לא התקיים הערב, הם קיבלו הודעה רשמית מהמינלת, שגם עמית שמחון חיובי לקורונה, וזה מעלה את מספר השחקנים לארבעה. כך שהודעות סופיות בנושא ניתן כאשר תהיה הודעה רשמית. זה המצב נכון להרגע.
עכשיו זה יהיה, אתה יודע, זה לא רק בכדורסל, גם בכדורגל, זה מה שיהיה עכשיו, כולם,
יכול להיות,
כן.
אבל בכדורגל יש קאדר יותר גדול בדרך כלל.
נכון. עכשיו יש גם 11, נכון?
כן. לא, בכדורסל אתה
רושם... תשעה? לא, בכדורגל, תשעה?
כדורגל מני שמונה, אם אני זוכר נכון. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
בוא דבר איתנו על מכבי חיפה, אני מניח שדווקא הפעם אין היסטריה לנוכח רמתה ומצבה של מכבי תל אביב, או שכן?
לא, אין היסטריה, אתם יודעים, עדיין, אבל שומרים על, אפשר להגיד, שקט כזה מתוח, זוכרים היטב מה קרה לפני כל מפגש שמכבי חיפה הגיע בשנים האחרונות בכלל בליגה מול מכבי תל אביב, ונכון שהפעם זה נראה קצת שונה שמכבי חיפה פייבוריטית ברורה לגמרי במשחק הזה, אבל עדיין, מכבי תל אביב זה קבוצה שקשה מאוד למכבי חיפה מולה, ומכבי חיפה לא מנצחת אותה בליגה כבר מעל לחמש שנים. אבל אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על הסגלים, על היכולת של הקבוצות במצב הנוכחי של העונה, ועל איך שמכבי תל אביב נראית עד עכשיו העונה, אז מכבי חיפה מגיע למשחק הזה כפייבוריטית ברורה מאוד.
בוא נקרא לילד בשמו, אם מכבי חיפה...
כל תוצאה פרט לניצחון של מכבי חיפה תיחשב להפסד גדול.
לא רע, לא הפסד.
תיחשב להכזבה גדולה מאוד.
הרבה יותר מהכזבה, תיחשב לזה סוג של צלקת קשה מאוד על ברק בחר ועל המועדון. כי בוא, הבדלי הרמות בעת הזו ברורים. אין פה ויכוח שמכבי חיפה, לא בדרגה, אלא בשתי דרגות, יותר טובה, נכון, יותר יעילה,
בכל,
יותר...
בכל עמדה, בכל עמדה חיפה יותר טובה, הגנה, התקפה, קישור, גם בעמדת המאמן, בכל עמדה מכבי חיפה...
אבל אלבז, יקירי, פה יש אבל אחד גדול. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה ומכבי תל אביב זה דרבי. שנאה בין האוהדים, בין מחנות האוהדים, כמו בין מכבי חיפה להפועל חיפה, כמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב. ומכבי חיפה, מכבי תל אביב זה דרבי, ופה אני נאלץ להשתמש בקלישאה, למשחק הזה, לדרבי הזה, יש חוקים משלו. ושום דבר לא מונח בכיס של מכבי חיפה, למרות הבדלי הרמות, ואני אומר לך, אני בכלל לא מופתע אם מכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה.
אני דווקא יהיה מאוד מאוד מופתע, אני חושב שמכבי חיפה.
אני לא.
אגב, ארננדז ממכבי חיובי לקורונה, הוא לא ישחק מחר.
כן, כן.
אבל אני חושב שזה מכה למכבי חיפה, אם אתה שואל אותי.
שהוא חיובי לקורונה?
כן.
למה?
הכי חלש בליגה בעיניי, בשנה הזו, בעונה הזו.
אתה אומר, זה מכה שהוא לא משחק.
כן,
כל מי שישחק במקומו יותר טוב.
אני חושב שפיבן עולה עליו בכמה רמות. לא משנה, מי שיהיה ליד נחמיאס, יכול להיות, יהיה יותר טוב מארננדס.
תגיד, מה מבחינת, יש איזה מישהו שבוודאות לא יכול לשחק?
אז אם אנחנו מדברים על הרכב של מכבי חיפה, יש הרכב שהוא כמעט ודאי שיעלה מחר. חוסה רודריגז אומנם מתאמן היום בצד, אבל הוא לא צפוי לשחק, וגם אם הוא יהיה בסגל הוא לא צפוי לשחק. הרכב מעניין אתכם, מה אמור להיות בכל אופן?
כן, תמיד כן. מעניין, אתה אוהדים.
ג'וש כהן אמור לפתוח בין הקורות, טרן יפתח באגף אחד, פלניץ' ושון גולדברג במרכז ההגנה, רז מיר באגף השני, בקישור האחורי אלי מוחמד ומוחמד אבו פני, בקישור שרי, אצילי ודולף חזיזה, ובהתקפה דין דוד. אני לא רואה באמת את מכבי תל אביב, עם כל הכבוד, אתה יודע, גם הקישור האחורי וגם הקישור ההתקפי של מכבי חיפה, זה חוליית קישור שאין אותה, מכבי תל אביב לא יכולה לעמוד איתה. עם כל הכבוד לכל השחקנים שיש היום במכבי תל אביב, ההגנה של מכבי תל אביב מאוד מאוד חלשה, למהירות של אצילי, חזיזה, שרי, דין דוד, שחקנים כאלה, יהיה מאוד קשה למכבי תל אביב. תוסיף לזה עוד
27. כן, הדביקו אותך באופוריה, אלבז, הדביקו אותך.
לא, זה לא אופוריה.
אתה באטרף, אתה באטרף, נו. מכבי תל אביב 1-0 קטן גומרת מחר את הסיפור.
חושב שזה
3-1 לחיפה. אוקיי. 3-1, מה אתה לוקח שם? תגיד לי רגע, מה אתה בולע שם באיזה, או בטיפות אתה לוקח את זה?
לא, יש מצב שמכבי חיפה מנצחת.
3-1.
לא, זה יהיה קשה.
לא, הוא אמר, אני שואל אותו. בוא נהל בס, תביא לי גם קצת שאתה בא למרכז, טוב?
אין בעיה.
בוא
לא תוכל איתי, להביא לו לכדורים שהוא לוקח.
דבר איתי רגע לקריית שמונה, תקו שתיים.
אחלה משחק היה לנו אתמול.
נכון, נכון. מול הפועל חיפה.
אני מאחר לראות כזה משחק מחר. נכון שהיה אין הגנות, אבל משחק מאוד מאוד התקפי, עם הרבה מאוד מצבים.
תענוג.
כן, כן, גם הפועל חיפה הייתה נראה טוב מחצית שנייה. מחצית ראשונה קריית שמונה הייתה עדיפה מאוד מאוד על הפועל חיפה שחזרה משום מקום למשחק הזה. נס זמיר היה מצוין, מספר אחד על המגרש. משחק מצוין של שתי הקבוצות. שתיים בסופו של דבר יצאו מאוכזבות, אתה יודע, שכל אחד יצא רק עם נקודה, נקודה, והם רצו אולי להידבק לחלק העליון של הטבלה. אבל דרפיץ' מגיע לו מילה ממש טובה. הביא איזשהו שינוי לקריית שמונה, ולמרות באמת שלא עשה שינויים מבחינת שחקנים, ולא חיזק את הקבוצה, קריית שמונה נראית הרבה הרבה יותר טוב מהתקופה של קריית שמונה בעידן אוזבאום.
על הכיפק, אלבז, שמור על עצמך, תודה.
ביי ביי, להתראות.
סופית, המשחק בין מכבי ראשון לציון להפועל חיפה, לא התקיים, נרחיב על כך בהמשך. נדב צפרי, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
דבר איתנו על מכבי, אני שומע מצד אחד את אלבז אומר 3-1 לירוקים. אני מזכיר לכם, הם לקחו אליפות בלי ניצחון אחד על מכבי, כן?
לא, 3-1 הוא אמר.
כן, 3-1 אני אומר, אז איך באמת רואים את זה בקריית שלום?
קודם כל, ברור גם בקריית שלום שמכבי חיפה פייבוריטית, אבל אני בטח לא יכול לזלזל במכבי תל אביב, ובמפגשים האלה שמכבי חיפה לא מנצחת 7 שנים בליגה את מכבי תל אביב. אז לבוא, לא יודע, יכול להיות שזה גם יאמר 3-0, אבל אני חושב שדווקא מכבי תל אביב טוב לכל ה... כל ה... לבוא,
הכל יכול לא, להיות, לא אתה מסכים שמק... איתי? אתה מסכים איתי כן, שזה כן, סוג כן, של כן, דרבי?
כן, כן, כן. אני עוד פעם, עוד פעם, זה, אתה יודע, גם בדרבי יש פייבוריטים.
נכון, ולפעמים הפייבוריטית לא מנצחת.
נכון, בדיוק, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב, זו עדיין מכבי תל אביב, ויש לה את הכבוד שלה ואת היוקרה שלה, ו... ואוקיי, לא תיקח אליפות, אבל לפחות אם היא, אם תסיים עוד עונה בלי הפסדים למכבי חיפה, זה גם סוג של הישג מבחינתה בעונה כזו. ומכבי תל אביב, אגב, ללא הרננדז, כי שמעתי שדיברתי משהו חיובי, הוא היה, אגב, למזלה של מכבי, התנהלה נכון בנושא הזה שהפריד אותו מראש, הוא התאמן בחדר, הוא היה בחדר על בשעה אחר, והוא התאמן לבד בימים האחרונים, כי הוא היה חולה והוא נמצא שקילי, עכשיו הוא חיובי. אבל בואו נגיד שבאמת זה לא המכה של מכבי תל אביב, כי סך הכל בלטקסה ונחמיאס, ואפילו סבורית הם בלמים לא פחות טובים ממנו. ברגעים אלו מתקיים האימון בקירת שלום, אז ככה הרכב, אנחנו עדיין לא ממש ברור לנו איך מכבי מתכוון לצחק ומה המערך שלה, אבל מכבי תל אביב, אתה יודע, זה מה שנשאר לעונה הזו.
אין לו הרבה מרחב תמרון למאמן החדש, חוץ מלצאת באמירות כמו מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב וכן הלאה.
למה, השבוע נפתח לו חלון עברות, הוא יכול להביא סחורה?
לא, לא, אני מדבר לקראת המשחק הזה. למשחק הזה אין לו מעבר, אתה יודע, להחדיר בהם את באמת, את המהות של המועדון הזה. מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב.
אני חושב שכולם מכירים שם את המהות, יוני, זה לא שחקנים חדשים, כולם מכירים מכבי תל אביב.
לא, אבל הם לא מבינים את זה לדעתי, אחרת הם לא נראים ככה.
אז הוא שנמצא פה שבוע, הוא מבין.
זה שחקנים שיקחו אליפויות עם מכבי תל אביב. יש לך ג'רלדש ואת סבורית ואת גולסה וגלזר, זאת אומרת, כל השחקנים לקחו אליפויות עם עם הקבוצה הזו, זה לא משהו שהוא, שלא מכירים איך נראית אליפות ומה זה מכבי תל אביב וכמה זה משחק חשוב לה, זה לא שעכשיו מאמן הגיע לקבוצת כדורסל.
תגיד, יצא לך לדבר עם המאמן? יצא לך לדבר עם המאמן הזה? מיד שהוא הגיע?
אני לא יכול לדבר איתו, כי הוא דובר גרמנית או סרבית, אז זה לא...
אתה לא דובר לא גרמנית ולא סרבית? תגיד לי רגע,
לא. לפעמים סרבית, לפעמים סרבית, גרמנית
לא, מה הוא אומר לעצמו שם, לסובבים אותו? אכלתי אותה, זה מה שהביאו לי?
לא, יוני, הוא תקשיב, זה מאמן שאוקיי, למעט זה שהוא אומר נבחרת סרביה, שזה יפה ומכובד, וגם זה רק בגלל קשרים אישיים, זה לא מאמן שאימן בכדורגל ויכול לבוא ולהגיד, אכלתי אותה, אני מאמן רק במכבי תל אביב, רק בליגה הישראלית. זה סוג של פסגת הקריירה שלו מבחינת מועדון, מכבי תל אביב בשלב הזה לפחות. וכמו שקוף אומר, הוא צריך להביא שחקנים, אני לא יודע אם הוא יביא שחקנים בינואר, כי למה אתה צריך להביא שחקנים בינואר?
ליברפול ביתרון 1-0 על צ'לסי.
זה הבשורה הכי חשובה בינתיים.
נכון, תגיד לי רגע, איזה קלף הוא יכול, אתה יודע, למשחק הזה להוציא,
שיפתיע אותך? אני אגיד לך, השאלה, אם הוא נגד מכבי פתח תקווה עושה עם שלושה בלמים למשל, השאלה אם הוא הולך לעשות העתק הדבק של ברק בחר, ולשחק עם שני בלמים, רק עם בלטקסה ונחמיאס, ואז לעבוד את השלישייה בקישור, או שהוא לפג עם אותו סגל, יש לו, אתה יודע, גולסה לו שלא שיחק, את הבן חיים שלא שיחק, את האנגלזר לא
שיחק. מה אתה חושב שנכון לו לעשות?
אני לא הייתי פותח עם שלושה בלמים, ונעיד לך למה, כי מכבי חיפה, אחד היתרונות הכי גדולים שלה זה השלישייה בקישור, ואני לא, וברגע שתהיה רק עם שניים, עם כל הכבוד לצורך העניין, לעדן שמיר, ולא יודע מי עוד ישחק שם על ידו, זה לא משהו שאתה יכול להחזיק את מכבי תל אביב, אתה נותן למכבי חיפה לשלוט במשחק, וגם עם איך שנראה ג'רלדש וסבורית כמגנים, או דוד זה עוד נחמד, אבל ג'רלדש וירידה גסה, אני פותח בדיוק במערך שברק בחר פותח. אני משוכנע שהם יודעים איך הוא הולך לפתוח, שמענו את זה גם עכשיו משימון אלבז, אז אני פותח עם אותו מערך כמו מכבי חיפה.
על הכיפה, קצנצי. המון תודה.
גם לכם, תודה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אהלן חברים, קוף, אז אתה ככה התקנת בסוף הדברים, ליברפול מול צ'לסי, דקה 15, 1-0. שידור השיר בספורט 1, או זידן, ספורט הארץ, מה העניינים?
אהלן.
אתה עוקב אחרי המשחק הזה?
בוודאי.
איך זה נראה?
לא בטוח שתוצאה משקפת, אבל אתה יודע, מי שמפקיע זה מה שחשוב.
לא, אתה יודע, ב-1-0 לא צריך שהתוצאה שמה שקורה
במגרש ישקר. אנחנו דקה 14, אנחנו דקה 14.
נכון, נכון.
אז לזכור שליברפול עלו בלי שלושה שחקנים, ששניים הם שחקני הרכב, כולל אליסון השוער בגלל קורונה, קלופ לא נמצא על הקווים בגלל קורונה, ולמרות זאת הם עושים את שלהם.
אוקיי, לענייננו, התכנסנו לטובת הווינר, אחרי זה אתם כמובן תרחיבו עם אוזי, בואו נדבר על המשחק הראשון, הפועל באר שבע, מערכת את בני סכנין, הפועל באר שבע מקום ראשון, בני סכנין מקום שישי, ניצחון ביתי של הפועל באר שבע 1.30, תיקו 4.30, וניצחון חוץ של בני סכנין 5.70. אוזי, נתחיל איתך.
באר שבע.
באר שבע. אוקיי, באר שבע אחד, לכל אורך הדרך, קוף?
גם.
גם. יוני, אתה תמים דעים עם החברים?
1X.
אין, אין 1X.
לא,
איפה הבאת את זה עכשיו?
לא, הוא בא לי, אתה יודע. תנו גם 2.
לא, X. אני הולך על X.
יפה, X, אם הוא מעניין. ולמרות שאני מסמפת אותך, אני חובר פה לאוזי ולקוף.
גם אני אותך,
אגב. זה הדדי. משחק נוסף, ליגה ספרדית, מיורקה מול ברצלונה, ברצלונה עם סגל חסר מאוד, ענייני קורונה ופצועים, מקום 28 נקודות, מיורקה אומנם הפסידה בסיבוב הקודם לברצלונה, אבל בבית היא קבוצה קשוחה, מקום 15 עם 20 נקודות, ניצחון ביתי של מיורקה 3.30, תיקו פי 3, וניצחון חוץ של ברצלונה 1.85, אז ברצלונה פייבוריטית, למרות שהיא משחקת בחוץ, והעונה זה לא בדיוק זמן ללכת עם ברצלונה כמו שהיא נראית. אוזי, אימור שלך.
אני הולך עם ברצלונה.
ניצחון חוץ של ברצלונה 2, שיניב לכם 1.85, קוף?
איקס.
איקס.
אני מזכיר לכם שהמאמן של ברסה שעליך המשחק הזה לא נדחה, אבל שוב הוא מכיר את ההחלטות אצלו, הרבה יותר מאיתנו.
יוני, אימור שלך.
אני הולך על ברסה.
ואני פה הולך עם קופמן. אני חושב שאיקס תוצאה משקפת בוודאי כמו שברצלונה
נראית. למרות שאתה מסמפת אותי.
אני גם מסמפת את קוף. אבל אנחנו נקטע כאן את מופע הדביקות הזה. נעבור לחדורסל, הפועל גלבוע גליל, מערכת את הפועל תל אביב, סוג של קרב תחתיתים, כי הפועל תל אביב מתאוששת בתקופה האחרונה, מקום שמיני מאזן שלילי של 5-6, גלבוע גליל, מקום 11 מאזן שלילי של 4-7, שם המשחק פה יפרש, והיפרש הוא צמוד ביותר, עם הפועל תל אביב מנצחת בדיוק בשתי נקודות פרש, פי 9 מעל או מתחת 1.80, קופמן נתחיל איתך.
גלבוע קצת
שבינינו, כן, קצת מאבדת גובה.
גלבוע קצת מאבדת גובה, אתה יודע, בהפועל תל אביב דווקא עם ניצחון ענק בדרבי שאמור להרים אותם.
בנקודת הזמן הזאת הם בגביע.
נכון, מקום שמיני. עוד ניצחון כזה, כן.
הם יכולים, המשחק בגנר, הם יכולים לנצח שם הפועל תל אביב, שוב, אבל הם צריכים להצמד למפתחות שלהם.
אבל מעל שתי נקודות הפרש, לדעתך, בדיוק בשתי נקודות הפרש, מתחת, מנקודה.
אני חושב שאם הם ינצחו, זה מעל שתי.
מעל, יפה. אוזי?
הפועל.
הפועל תל אביב, בכמה נקודות הפרש?
מעל שתיים.
מעל שתיים. אני מראש כבר אומר לכם שאני הולך על שתי נקודות הפרש. יוני, אימור שלך?
אני הולך מעל שתיים.
מעל שתיים. זאת אומרת, כולם הולכים עם הפועל תל אביב בשורה התחתונה.
כן.
אוקיי, 100%. תודה חברים. עוד סיום, אתם ממשיכים עם מוזיק.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
כן, אוזי, תשמע, כל מה שקורה עם הקורונה, ואני עוקב בדבקות אחרי הדיווחים בטוויטר שלך, של אחרים, בכל האתרים, אין קבוצה שלא נפגעת.
כן, תראה, יש בעיה.
עכשיו, תסביר לי קודם כל, זה שנפגעים בכאלה כמויות, אתה יודע, אני מקבל, אבל תסביר לי בדיוק מה קורה עם הפרוטוקול, של חיסונים בליגות האלה, אם יש פרוטוקול, או שכל אחד איש איש הישר בעיניו יעשה.
זה תלוי במדינה. בגרמניה למשל שחקנים חייבים להתחסן, ולמשל שחקני ביירן מינכן היו 5, אני חושב שעכשיו פחות, שלא מתחסנים, שסרבו להתחסן, לא נוסעים למשחקים, וגם נפגעה המשכורת שלהם. יש מקומות, באיטליה למשל 98% מהשחקנים בסריה התחסנו, תלקים כידוע נפגעו חזק מאוד בתחילת המגפה ולמדו מניסיון, ובאנגליה מצד שני משהו קרוב ל-20% מהשחקנים לא מוכנים להתחסן. אז אנחנו רואים גם באנגליה יותר, באנגליה יש כרגע בעיה של הידבקויות באומיקרון וכולי. הפרוטוקול אבל גם שונה ממקום למקום, זאת אומרת אם בוופה יש גם מה שנהוג בוופה, נהוג בהרבה ליגות, צריך שיהיו 13 שחקנים כשירים ושוער אחד לפחות בשביל שקבוצה.
זאת אומרת, כמה בדרך כלל הממוצע בסגל?
לא, אבל שנייה, אבל שנייה, אבל שנייה. לא, הסגל, אתה יודע, הסגל של קבוצה,
הסגל הוא גם לא מוגבל, אתה לא יכול לרשום את
60 שחקנים. ברור, לא, סגל הוא בין 25 ל-30 שחקנים בדרך כלל. אם יש לך 13, שוב, אז יש 13 שחקנים כולל שוער. אם יכול להיות לך שה-13 האלה זה כולם שחקני ספסל, אבל זה ברוב המקומות כולל וויפה, אבל באנגליה למשל אין תקנון כזה, זאת אומרת,
אין החלטה, כל אחד,
לא, כל משחק, כולל כל המשחקים שניתחו, באים ויושבים פר משחק. עכשיו, זה עושה ברדק, וצריך גם להבדיל בין מצב כמו שקורה, נגיד, בליברפול היום, שזה 3 שחקנים ומאמן, עכשיו שחקנים שחלקם משמעותיים מאוד, אבל שחקנים גם יכולים להיות פצועים, 3 שחקנים חסרים, אנחנו מכירים קבוצות שהיו להם פצועים יותר, כשיש מצב של צ'אבי קצת הגזים שהוא אמר 17-18 חיסורים, אבל כולל פציעות, כולל קורונה, כולל הכל, זה מתקרב לזה, אז באמת לפעמים נפגעת הספורטיביות. עכשיו כך קבוצות כמו,
אז רגע, אתה רוצה להגיד,
כך קבוצות כמו ברלי שהיא כבר עם מינוס 3 משחקים בגלל שמשחקים נדחו, לא בהשבתה בכלל, בגלל היריבות, היא תיכנס לאיזה לוז מטורף, היא קבוצה שנאבקת נגד ירידה, תיכנס בעוד כמה שבועות, אם הדברים לא יחמירו, לאיזה לוז מטורף שיפגע בה, והיא לא עשתה שום דבר רע, היא פשוט יצטרך פתאום לשחק 3 משחקים בשבוע, ויכול להיות שבגלל זה היא תרד. יש כאן בעיה, אבל המצב לא מספיק חמור בשביל שיצרו את הליגות, כמו שקרה לפני בתחילת המגיפה, אז יש ברדק, בהחלט.
לא, תראה, המצב לא כזה חמור שיעזרו את הליגות, השאלה איפה פה וויפה למשל, שקובעת משהו אחיד לכל הליגות.
לא, וויפה למפעלים שלה, קבע משהו אחיד, כולל,
עזוב את המפעלים שלה, גם לליגות.
לא, וויפה לא יכולה לבוא לליגה האנגלית ולהגיד לה מה לעשות איזה. וויפה לא קובעת, היא גוף שבדברים מסוימים הוא רגולטור, היא לא יכולה לקבוע בליגה, לליגה האנגלית יש 3 חילופים ולא 5 חילופים כמו שיש ב-98% מהליגות בעולם, כי בליגה האנגלית החליטו שהם לא רוצים 5 חילופים כמו שהיו.
תגיד, שאלה אחרת, בוא נענה, הבנו, מצינו את הקורונה. אה, כן?
כמעט.
טוב, אתה גם מדבר איתנו וגם רואה וגם נהנה.
במצב נהנה לדבר איתך יותר משנהנה מצלח.
במצב שנוצר עכשיו, אפשר להגיד שזהו, זה נגמר. מנצ'סטר סיטי אלופה, במיוחד אתמול אחרי שהיא גונבת ניצחון.
אני חושב שאחרי אתמול, תראה, אתה יודע, להכריז אחרי 20, 19, 20 מחזורים, חצי עונה, ובתחילת ינואר, זה קצת מוקדם, אבל סיטי נראית מצוין, ואם אתמול הצליחה לנצח את ארסנל, תכון 11 רצו, וארסנל הייתה טובה מאוד.
גם בעשרה שחקנים ארסנל ישבה עליה.
לא, ארסנל זה משחק מצוין. יש לסיטי, מעבר לסגל המצוין ולכדורגל, שהוא בדרך כלל טוב מאוד, אתמול פחות, יש לה גם סוג של...
למרות שאם ליברפול לוקחת את שני הניצחונות עד
ל-21... אז אתה מקדים אותי, אם ליברפול מנצחת פה היום את צ'לסי, והיא פחות או יותר אולי מוציאה אותה מעשית מהמאבק, והיא מנצחת גם את המשחק החסר שיש לה, אז זה עוד פתוח. בוא נגיד שאני הייתי שם, אם אנחנו מדברים על ווינר, והייתי נותן לסיטי פה... סיכויים גדולים מאוד לקחת אליפות, אני לא רואה אותה שומטת את הפער הזה, גם אם תיכנס לאיזה משברות ותופסים משחק שניים, גם אם תלוי גם בפברואר אנחנו חוזרים לאירופה, צריך לזכור גם שלסיטי להבדיל מליברפול הולכת לאבד כמה שחקנים משמעותיים לאליפות אפריקה שמתחילה עוד שבוע, סיטי לא, אז אני חושב שלאמר על סיטי כאלופת אנגליה היום זה כסף די בטוח.
עוזי, רק עוד דבר אחד, אני רואה כאן דיווח בחדר החדשות של ערוץ ספורט, לאחר שמספר שחקני כדורגל וכדורסל נדבקו בקורונה ובצל העלייה במספר הנדבקים, במשרד הבריאות דורשים באופן מיידי קיצוץ של כמות הקהל במחצית במגרשים סגורים ופתוחים.
כן, ראש הממשלה שלך הולך לדבר עם 8 בערב, לך תדע, הוא לא יסוגר את כל...
תקשיב לו אתה.
לא, אני הפסקתי להקשיב.
אני תולה את תקוותי בשר הספורט חילי טרופר שמתנגד. כל עוד קבינט הקורונה לא מתכנס, אין חשש לשינוי המשחקים שנערכים היום.
מחר יש, אתה יודע, מחר כן. יש משחק עונה, סוג של משחק עונה, 30 אלף איש, אם עכשיו תגיד, לאנשים 50% תפוסה,
אני לא חושב, אבל אני לא חושב שיש
למישהו עוד אמון בדבר שנקרא
משרד הבריאות. טוב, עם כל הכבוד, לא רק בשר, שאתה יודע, בשר שהוא ליצן כמוני.
גם כן, החלטות הרי, כאלו לא מקבלים מהרגע להרגע.
זה שאתם עוד סומכים פה על מישהו, זה מפתיע אותי מאוד, רוני, באמת מפתיע אותי.
אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני לא סופר אף אחד ולא סומך על אף אחד. גם שאנחנו מחוסנים, אנחנו איזה.
לא קשור לזה, קשור לקבל... בסדר, בוא נעזוב, אתה יודע מה, בוא נעזוב פוליטיקה, אני מקווה שיהיה מחר 30 אלף צופים בחיפה.
והיום אצטדיון מלא בבאר שבע.
יו, גם מחר וגם הערב, יו.
טוב, תודה, עוזי.
להתראות.
יובל רוסמן, יושב ראש הפועל חיפה בכדורסל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר, גם יוני על הקו, הוא בחזירייה כמוך. בכל מקרה, המנהלת מבטל את המשחק, אחרי שסמכון הוא המאומת הרביעי בסגל השחקנים של הפועל חיפה. הסגה הזאת התחילה בצהריים, כאשר דרשתם לבטל את המשחק. במכבי ראשון לציון התנגדו ואף שלחו חוקר פרטי לפקח על הנעשה. עכשיו תסביר לי דבר אחד, איך, למה אתם צריכים לאפשר לחוקר פרטי לבקר את הליך הבדיקות אצלכם?
ערב טוב, קודם כל אני יכול להגיד לך, אני שדיברתי איתכם, אני הייתי בעבודה שלי, ושאני הגעתי ברבע לארבע להיכל הספורט ברוממה, אני פתאום רואה בן אדם מסתובב בתוך האולם שאני לא מכיר, והוא פנה אליי ושאל אותי, אתה עובד פה? אמרתי לו, כן. לא הצגתי את עצמי, אמרתי, כן. אמרתי לו, מי אתה? אומר לי, אני חוקר פרטי, שלח אותי פרי מראשון לציון, איפה הפועל חיפה עושה את הבדיקות? הייתי בהלם, לא הבנתי בהתחלה.
אבל אין...
ואז אני ביקשתי ממנו תעודה, הוא הציג בפני תעודה,
כן, יש לי את העתק שלה,
שלחתי לך, חוקר פרטי. ואז אני בא, ואני אומר לו, איך יכול להיות? התקשרתי לשלומי פרי, מנכ"ל המנהלת, אני אומר לו, תגיד, לאן הגענו? בודקים אותי אם אני אומר אמת או משקר? זה הגיוני? ואז שלומי אומר לי, מה יש לך להסתיר? אמרת לו, הבנתי אותך.
אבל נגיד לי, תגיד לי דבר אחד.
לתן לי לדבר עם המנהל שלו, והמנהל שלו אמר לי, אנחנו משרד חקירות מהמרכז, שמכבי ראשון, איציק פרי, שכר אותנו לראות שבאמת אתם עושים בדיקות.
אבל למה? אבל זה לא אומר, זה שהוא שכר אותם, אתה לא חייב לאפשר לאף אחד, תקן אותי אם אני טועה.
אוקיי, אני הוצאתי אותו. כמובן, נתתי לו לראות מרחוק שהם עושים, אבל גירשתי אותו משם. אבל זה לא נורמלי.
לא, השאלה איזה אינטרס, עזוב לא נורמלי כנורמלי, השאלה איזה אינטרס יש לכם לא לשחק.
לי אין שום אינטרס לא לשחק.
בגלל שמה? באו לראות אם הרביעי מאומת, או באו לראות בגלל ששלושה חסרים לכם? אז
לא, אני לא ידעתי שחסרים לנו שלושה. גם אני לא ידעתי שיש לי שלושה, אני ידעתי בהתחלה.
אז מה האינטרס שלכם לא לשחק, אם כך?
אין לי דבר כזה, אצלי כולם משחקים, לא מובן לי.
אז כאילו, מה העילה שאתה יכול, תנסה להיכנס לראות של היריבה, מה העילה שלו לשלוח?
שחקנים, סגל חסר.
לי, אני יכול להגיד לך שאדון שמחון אתמול התאמן. התאמן. אז אני לא יודע מה הם ידעו, או הם חושבים, או לא יודעים, כי הוא רשום גם בסגל באתר של המנהלת. אז אני לא יודע מאיזה כיוון הביא את זה אדון איציק פרי. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שאיציק פרי הוא אדם רגיל ומתנהל בצורה שגרתית.
אבל תקשיב, אני לא רואה פה את זה. תקשיב, אני מדבר על המקולת שאתה חלק ממנה.
המקולת זה המנהלת.
לא, המקולת
זה המקולת. שהם לא חושבים על הבריאות של השחקנים.
רגע, יובל. אתה חלק מה... אתה שותף במקולת הזו.
אני, אחת הבעיות שלהם זה אני במנהלת.
אבל אתה שותף בה, אם אתה בעיה...
אני לא שותף במנהלת.
אם אתה פתרון או יתרון. אבל אני רוצה להבין דבר אחד. איך זה אתם, איך אתם, מישהו בדירקטוריון שלכם נתן אישור להשיג חוקים פרטיים קבוצה נגד קבוצה?
לא, זה מה שאני, לכן פניתי לשלומי, מנכ"ל המנהלת, ואמרתי לו, איך קורה דבר כזה, זה לא הגיוני.
הוא אמר לך, מה יש לך להפסיד, נכון? זה מה שהוא ענה.
מה יש לך להפסיד? אמרתי, מי אין מה להפסיד?
אז למה שלא תיקח גם חוקרים פרטיים נגד שופטים ונגד החלטות המנהלת ונגד רומת?
אני לא מתנהל בצורה הזו, כי הספורט הוא טעור וישר בעיניי.
תגיד לי, איזה טעור? מה טעור? תגיד לי, מה אני אראה? עולה חדש? טעור.
אז יש לי שאלה אליך, על מה המנהלת מתעדרת שהיא טובה יותר מהאיגוד? על מה?
היא לא נקודה.
הרי ברור שהם מתנכלים לי כי אני לא חותם להם על המסמך.
איזה מסמך אתה לא חותם?
יש מסמך
של הקבוצות שרוצות לבד.
שמבקשים שקבוצות יחתמו, שהמנהלת תהיה מול האיגוד. ואני אמרתי שאני לא חותם על המסמך הזה, כי אני חושב שהמנהלת חייבת לעבוד בשיתוף פעולה מלא מול האיגוד. זה הכל.
אז עכשיו מתחילים חוקים פרטיים. מתי מביאים מיליציות וכל הדברים האלה?
אני לא יודע, רון.
תשאל.
אני כנראה עוף מוזר. אני כנראה עוף מוזר פה.
תשאל, מתי מתחילים להיכנס עם נשק חם לאולם?
אתה תבוא לעזור לי, אני מקווה.
אני מקווה, אבל אם אני אספיק, אני כבר חתיאר.
הבן אדם רואה נשק חם הראשון שבורח.
ברור, אני בא רואה ובורח. אבל תגיד לי דבר אחד, ככה אתם נראים, זה המיתוג וכל השטיות וכאלה, צריך לשלול לכם את הרישיון.
אני לא מדבר על אחרים, אני מדבר על הפועל ביקיולי
וחיפה. רגע, אתה מסכים איתי אבל...
זה משהו אחר.
אתה מסכים איתי שהארגון הזה הוא בושה? הוא אוכל כספי ציבור וכאלה? אתה מסכים איתי? מה זה הדברים האלה?
אני מסכים על דבר אחד. היום אני מאוד נפגעתי בשם הפועל חיפה. מאוד.
אבל הפועל חיפה, הפועל חיפה היא חלק, הפועל חיפה היא חלק מהמינהלת. הפועל חיפה היא חלק מארגון.
לא הבנתי, אבל רגע, שנייה, עזוב אותה עכשיו את המנהלת, אתה נכנס לאטרף על המנהלת, בוא נשמע,
אתה רצית... המנהלת אמר לו שחוקר פרטי זה בסדר.
אז בסדר, מיצינו את העניין הזה, שהמנהלת זה איזה סוג של קריקטורה כרגע, שאתה עושה ממנה יותר ממה שהיא.
היא מנהלת העסק.
אוקיי.
בחוסר הצלחה, אבל מנהלת.
אבל בוא נגיד כזה דבר, זה ששמחון חיובי, זה טוב לך, נכון או לא?
לצערי הרב, יש לי ארבעה שחקנים.
נכון? אז אני שואל, זה ששמחון חיובי, זה בסדר לך. מה רצה ההוא מראשון להשיג? שמה, שאתה עושה שמחון חיובי?
חייבים ארבעה מאומתים, יוני, חייבים.
כן, הבנתי. אני יודע, אני מבין, אבל מה הוא חשב? שאם שלושה יהיה לו יותר קל ואתה תוכל לשחק ואז הוא יוכל לנצח? זה מה שעמד בך? הבנתי.
זה מה שעומד בך, הספורטיביות לא קשורה פה, אבל ששנה שעברה היו לו כמה שחקנים פצועים, הוא פנה לנשיא המדינה לבטל כבר בי המדינה, לדחות אותו, כי יש לו שניים שעושה שחקנים פצועים.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
הגמל לא רואה את הדבשת שלו.
אבל יובל, תקשיב, הריקבון אצלכם יותר גרוע ממה שקורה בקישון, בשיא התינופת שהייתה בו, אוקיי? ואני מציע לך להצטייד בחוקר פרטי לכל ישיבת מנהלת שנמצאת שם. תתחיל שחק בכלים שלהם. עזוב אותך, יש לך שותפים עסקיים, תשאל אותם איך זה קורה, אנשי עסקים, חייך. אם רוצים חריאנה, אז חריאנה עד הסוף. אוקיי? ותדע גם להבטחה שם, עם חבר'ה עם רישיון לנשק, למה אתם יורדים מהפסים. רק חבל שאתם עושים את זה בכספי ציבור. אבל זה נפעל שיקחו לכם.
אני לא מקבל בשום כספי ציבור.
למה אתה לא מקבל כסף מהטוטו?
טוטו, כן, אבל יש לי מחלקת נוער.
יש לך מחלקת נוער, הבנתי, בסדר. אנחנו נעשה הכל כדי שיקחו לכם את זה. מספיק עם זה.
יאללה.
יובל, תודה. זהו, סיימנו שעה ראשונה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
אור שקדי, אהלן.
אהלן, אני רק חייב להעיר הערה קטנה, אני שמעתי לפני כמה דקות את רוסמן מדבר אצלכם. אמר משהו על זה שראשון ביקשו לדחות את מרגי המדינה בגלל כמה פצועים, נכון?
כן, אמר.
כן, בוא נגיד שהשחקנים יעזבו, כי הייתה פה מלחמה, אבל הוא קורא לזה פצועים.
בסדר, לא משנה, אבל יש פה, יש כאן הדבקה ששליש מהסגל שלו.
אין ספק, שמה?
לא, יש ספק, יש ספק, יש ספק.
מה הספק?
הספק הוא שראשון שולחת חוקר פרטי, כל המנהלת הזאת וכל ההתנהלות שלה, אין ביזיון.
אגב, אני חושב שאם מישהו היה צריך לשלוח נציג, לא חוקר פרטי, נציג, שיבדוק את הסיפור הזה, הייתה המנהלת צריכה לשלוח איזה נציג לראות מה קורה.
אתה יודע מה? אז יש לי רעיון. אוקיי, בוא אני אלך איתך. אז כל פעם שתארך בדיקה, אתה הבין? אני מזכיר לך שבדיקות סמים בכדורסל הישראלי לא עושים, זה באמת, לא צריך את זה. אוקיי? לא עושים בדיקות סמים, כי יש קבוצות שמשחקות באירופה, כמו מכבי תל אביב, חולון והפועל ירושלים. אתה מבין, לא עושים?
נס ציונה, כן.
נס ציונה כבר, לא עושים, לא משחקת. עזוב שיחקו, עזוב, זה קרה באוקטובר, אנחנו היום בינואר, אוקיי? אז הם נבדקים וכאלה, שאר הקבוצות, אתה יודע, ואני מכיר את המצב, אז בוא נשלח גם זה, בוא נשלח גם נציג לכל זה, לכל משחק שבודקים סמים. בוא נשלח בדיקות סמים לכל קבוצה. תקשיב, תקשיב, המקולת הזאת, המקולת הזאת היא מזעזעת. זה עולה כסף.
אבל בסדר, עכשיו זה התחיל עם העניין הזה שלא קשור לסיטואציה פה.
מה זה? סליחה, מה לא קשור לסיטואציה?
שהפרוטוקול הקורונה של המנהלת, פרוטוקול הקורונה של המנהלת, הוא לא מותאם לסיטואציה הקיימת הנוכחית.
פרוטוקול המנהלת, לשום קבוצה, אני לא יודע לכמה קבוצות, יש בכלל תו ירוק, עד כמה שאני יודע, לאף אחת, מה שאני מברר לאחרונה. אתה הבין?
יש, אבל...
לא, אין להם תו ירוק. אין, אני מדבר על זרים פה, ישנם שלא מחוסנים בכלל, וישנם שמחוסנים...
אין דבר כזה זר שלא מחוסן בכלל. אין דבר כזה מחוסן. הוא לא יכול להיכנס לארץ. אין דבר כזה זר שלא מחוסן בכלל.
אז תברר במשרד הספורט. אל תתלהב. תברר במשרד הספורט.
היו זרים שנכנסו לפה...
הם נכנסו והתחייבו לעבור על פרוטוקול החיסונים, ויש פה רוב השחקנים לא מבוסטרים. רוב השחקנים אינם מבוסטרים. אוקיי, שחקנים שנכנסו לכאן עם חיסון אחד של ג'ונסון. אל תחשוב, אני ביררתי ואתה לא. אל תחשוב.
אני שמעתי לך מדבר בצהריים היום.
לא, לא, אז אני אומר לך, אבל בין הצהריים לערב דיברתי עם מי שצריך. אני אומר לך עוד פעם, אין שום מעקב, אין כלום. המנהלת הזאת היא ביזיון. אסור לה להתקיים. דרך אגב, גם מנכ"ל המנהלת, שלומי פרי, מסביר מדוע אין תו ירוק. אוקיי? בגלל שהמדיני...
אני שמעתי את ההסבר של שלומי.
אז אני... אבל ההסבר...
אתה לא יכול לתת למישהו שהתחסן ג'ונסון וג'ונסון, לתת לו חיסון של פייזר עכשיו.
תקשיב, אז הנוטו לא ייכנס לארץ. לא מכניסים... אבל תקשיב, אם הדרישה... אבל אם הדרישה, אם הדרישה והתנאי היה לכל זר לקבל את כל החיסונים כפי שמקבלים אזרחים פה, כתנאי להשרת עבודה, אז זה התנאי. ולא מעניין אותי רומק והתנאים שלו.
על סיטואציה ששחקנים יתנסו לפה באזור חודש אוגוסט-ספטמבר.
זה לא נכון.
נתונים תקפים.
זה לא נכון.
הם לא יכולים לקבל את הבוסטר עכשיו.
אבל תקשיב, נכנסו פה שחקנים שאינם מחוסנים.
ונכנסו... התחייבות שהם התחסנו.
אבל הם לא התחסנו. אבל הם לא התחסנו.
כל מי שנכנס וזה...
הם לא יכולים להוציא תו ירוק, כי רק הישראלים מחוסנים לפי הפרוטוקול. וזאת מציאות. מה אני אומר? אני לא אומר כלום. משרד הבריאות אומר.
לפחות על חמישה זרים שנכנסו לפה לא מחוסנים והתחסנו כאן. התחסנו כאן לפי הפרוטוקול.
יש להם בוסטר?
כרגע הם לא צריכים, הם התחסנו בתחילת העונה פעמיים, לא צריכים לך בוסטר.
תקשיב, הפרוטוקול...
תחילת העונה זה ספטמבר, למה הם צריכים עכשיו לעשות בוסטר אחרי ארבעה חודשים?
אני לא יודע, אני עשיתי. אני לא יודע מה אתה מדבר איתי.
התחסנת בספטמבר?
אז אני אומר לך, אני עשיתי. לא יודע מה.
אתה לא התחסנת את הראשונים.
אבל תקשיב, אני חיסון שלישי קיבלתי באחד לשמיני. מה זה אני לא? יש פרוטוקול.
אני גם באוגוסט. אבל השאלה מתי הם התחסנו?
אני לא יודע מה השאלה. השאלה זה שלשום חברה, ב-12 חברות, עיריות, וכל מיני חונטות, אין תו ירוק. אתה מבין מה אני אומר לך? אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אין תו ירוק. יש להם שחקנים שלא חוסנו בכלל. זו עובדה קיימת.
אגב, אני חושב שחלק מהשחקנים שמדבר שלא חוסנו בכלל, כל שחקנים ישראלים שאותם לא מחייבים להתחזן.
מה זה?
שחקנים ישראלים לא מחייבים להתחזן.
אין תו ירוק, זה מה שמעניין אותי כרגע.
אבל אוקיי, אתה מדבר פה על הזרים.
אני מה שהבנתי שישראלים...
לא מחויבים להתחסן.
אז אני אומר לך עוד פעם, מה שאני הבנתי, הבנתי לגבי הזרים. לא ניתן לאכוף. אבל אני בדקתי, שקדי.
אבל אני אומר לך, אני אומר לך בבדאות.
שקדי, אתה אומר לי דברים שאתה לא יודע.
אתה תוקף עכשיו את הזרים פה. תוקף פה את הזרים. אני יודע בוודאות שבאזור חודש אוקטובר הייתה בעיה, כולל עם שחקן נבחרת ישראל, ששחקן בקבוצה מאוד בכירה, אנחנו לא נכפיש עכשיו שם של מישהו, שבא ואמר, אני לא מתחסן. והייתה קבוצה שלו ושל חברים שלו, שלא רצו להתחסן.
אסור הביתה.
לדעתי בסופו של דבר הוא כן התחסן.
אסור הביתה. אל תעשה, צריך כל כדוסן.
אבל זה...
אני לא מבין, אתה מדבר על דברים, תקשיב, אני לא יכול לסכן את הליגה, אתה מבין? אני לא מקולטני כמו רומק, אני לא יכול לסכן את הליגה, זה ברור.
עכשיו אנחנו הולכים, רוב השחקנים הולכים להידבק, אם הם היו
ככה הבנתי, בסדר, נעשה מזה חוות פיתום. יפה, זה מה שאנחנו יודעים, הם מנהלים את העסק הזה כמו מזבלה.
אוקיי, קופמן, מכבי תל אביב ניצחה אתמול, לא? אתה לא רוצה לדבר על זה?
רגע, נגיע לזה.
אתה רוצה את כל האייטם לככה להשאיר דקה למכבי תל אביב?
אני מחזיק את הנתונים ממשרד הספורט, בריאות ומנהלת, אבל הוא אומר לי, הם מחוצנים. טוב, מכבי ניצחה 83-78 את הפועל ירושלים, בוא נקבל שם כולם היום, סליחה, מחוסנים,
כי אחרת... אין קבוצה אחת שמחוסנת כולה.
אני, זה מה שאני יודע, אין קבוצה אחת שמחוסנת כולה.
גם שם היו לא מחוסנים.
אוקיי, אז בוא נראה מה יהיה, בוא נראה, אחר כך התחיל הבכי, תדחו לנו, תעבירו לנו, תעשו לנו, אבל אתמול ניצחו.
אתמול הם ניצחו, ומכבי שיחקה באמת נלחמה על הפרקט, היה משחק טוב, אי אפשר לבוא בתיאלות ירושלים שצריך למשחק הזה, הם פספסו קצת, או בסורן לא היה בסיאו. מכבי יוצאת מאוד מעודדת, כי זה היה משחק חשוב מאוד לביטחון שלה. ואחרי הפציעה של ז'יז'יץ', שאנחנו גורות אותו ניבה אם הוא משחק מחר בהרצליה, ככל הנראה לא. לבוא ונצח משחק הזה, זה באמת משחרר. זה לא עוד ניצחון בליגה שאתה אומר, זה לא להציע מהמשבר. מכבי תל אביב מתייחס למשחק נגד הפועל ירושלים, מתייחס לזה דרבי בסגנון יורוליג. זה ניצחון חוץ איכותי, שלא לא מובן מאליו בסיטואציה הקיימת של מכבי תל אביב. אני חושב שהם יכולים באמת לשאול וידוד ממה שהיה אתמול, בעיקר מהתרומה של הישראלים, שהגיע הזמן שיאניס קרופולוס יבין שאלת הוא לא מביא שחקן זר. ג'ון די ברטולומיאו עוצר פרק. נכון שהוא לא בקושי אותו, אבל הוא צריך אותו, אין ברירה. ואני מאמין שאנחנו נראה את זה בקרוב.
השאלה אם הניצחון הזה זה משהו שאתה יודע יכול לתת איזשהו דחיפה גם בליגה וגם ביורוליג סוג של אתה יודע משב רוח חדש
בליגה. כן, אני חושב שעונת יורוליג של מכבי תל אביב היא
לא גמורה, אבל לתת אתה יודע לא להתבזות.
כן, קודם כל מכבי לא התבלטה, היא נכנסה לרצף הפסדים, אבל היה לה תבוסות, אולי היה לה אחת שתיים, היא כל המשחקים הייתה קרובה, כמעט ניצחה, זה לא מספיק, אבל זה לא שהיא נשברה. מהשלב הזה, מכבי צריכה להתחיל לחשוב מה עושים. יש להם בסקוניה השבוע, אחרי זה פנתנאי קוצצק שהוא בספק גדול, בוא נראה גם מה יקרה עם בסקוניה עד המשחק, בוא נראה מה קורה מחר בישיבת יורוליג, כי יש דיבור מאוד רציני, אנחנו מדברים היום על...
עזוב, אנחנו מדברים על זה... אנחנו מדברים על זה יותר מאוחר, על הקטע של מה קורה עם היורוליג.
אגב... אבל זה חשוב למכבי בסופו של דבר, מכבי צריכה, מחר המשחק נגד הרצליה, להמשיך את המומנטום הזה, זה לא פשוט, זה תהיה קבוצה מצוינת, מצוינת, ושאם מכבי תבוא קצת לא מוכנה מנטלית למשחק הזה, היא יכולה להחליט את משהו לבור.
אגב, אני מקבל פה עכשיו עוד דיווח, שחקנים זרים חתמו על התחייבות עם כניסתם לישראל, ללא מעורבות המנהלת, כל שחקן התחייב לחוד. התחייבו להתחסם מיד אחרי הבידוד, אבל תרם התחסנו. זה המצב. טוב, שקדי, תודה.
תודה לכם.
צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
אני רואה שהמנהלת שלך בונה מתנהלת.
לא, אני רציתי להגיד לך, אני זוכר שבאיזשהו שלב הוציאו הודעה שמי שלא התחסן, שחקנים זרים שלא התחסנו כשקרצו לארץ לא יכול לשחק. אבל היום התברר שאין איזה שום קשר למציאות.
לא התחסנו, צביקה. אני לא יכול לחשוף, תדעי, אני לא אתחסן לזה. אני מחזיק את הנתונים, צביקה. חלק התחסנו, חלק התחסנו, חיסון ראשון.
זה נכון שחלק מהאמריקאים קיבלו ג'ונסון את ג'ונסון, שהוא חיסון יותר, האחרונים שלו יותר נמוכים, והוא תוקפו יותר מהר, אבל זה אין מה לעשות, כי זה מה שהם קיבלו בבתים שלהם באמריקה, במדינות שבהם הם נמצאים.
קיצור, בואו חברים, עזבו את החיסונים עכשיו, האומיקרון הזה לא משנה לו חיסונים, לא חיסונים, מאות אלפי הדבקות ביום, זה יגיע אלינו גם, ובתוך שבועיים שלושה היו פה 2-3 מיליון נדבקים, זה לא משהו שעכשיו החיסון יכול לעשות.
יש הבדל, אבל יוני, יש הבדל.
שמה, שלא תחלה קשה?
לא, אני אסביר לך, תקשיב, אז אני אסביר לך. יש הבדל אם אנחנו, אתה יודע, אזרחים שנמצאים פה, אתה יודע, מחוסנים והכל, וחטפנו. אוקיי? איך אמר היום הפרופסור 1-4, 2 מיליון איש, פרופסור סגל, אמר כאן ב-103. ויש הבדל בין אנשים שבאים לכאן על אשרת עבודה, אוקיי? כי הם אזרחים זרים, ומתחייבים בהתחייבות, אוקיי? ולא ממלאים אותה. והם יכולים להפיץ את המחלה. כך אני חושב, אתה מבין? יש הבדל
אבל
כזה.
אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, רוני, דוני. אתה מחר הולך לסמי אופר, אתה עומד בחוץ אלה שאין להם תו ירוק ועוברים בדיקות וזה. האם השחקנים שמשחקים אחר במשחק כולם קיבלו זריקות וכולם יש תו ירוק? כנל בכדורסל. אם אני דורש מהקהל לבוא עם תו ירוק, אז למה אני לא דורש מהשחקנים?
כן, זה דיון פילוסופי, אני לא יודע כמה אפשר לחייב וכמה לא, אתה יודע.
בוא נדבר צביקה על מה שהיה אתמול, קראתי גם מה כתבת. מכבי אתמול שיחקה יעיל, בוא נאמר יעיל, חצי ראשון 80 ומשהו אחוז, מלי 86% או 5% לשתי נקודות, שיחקו מאוד יעיל, אפילו את זיג'יץ' עד הפציעה, את ג'ק כהן, באמת הצטיינות של ג'ונדי, הצטיינות של ג'ונדי, רק רגע 2-2 ליברפול צ'לסי, אנחנו עוד חצי ראשון, נכון? עשר. כן, חצי ראשון, יופי של משחק. אבל באמת, קודם כל היה אירוע, היה משחק טוב.
הצגה.
קודם כל היה אירוע, כי ברגע שבאו הרבה מאוד אוהדים, בעיקר אוהדים של ירושלים, ויכול להיות שעבד לטובת מכבי העובדה שבימים האחרונים כולם חשבו שירושלים פבוריטית, וכולם הרגישו שמכבי הולכת לקבל פרות.
להתרסק, כן.
אבל זה עדיין מכבי קבוצה שמשחקת ביורוליג.
כן, הוא נפל לנו נראה לי.
כן, כי אתה מטריד כן. אותו, אתה מבין?
אני מטריד אותו, שיגעת את העולם, מנהלת, כבר 30 דקות מדברים על המנהלת, אני מטריד אותו. מה אתה רוצה מהמנהלת? די, גמרנו, הבנו שיש הפקירות
יאללה, במנהלת. יאללה, צביקה, צביקה.
ועדיין מכבי בגלל הרבה משחקים שלה ביורוליג, יש לה ניסיון להתמודד עם לחצים יותר מה שמתפרר, שיותר מה שירושלים. ירושלים, קודם כל היא קבוצה לא מושלמת מבחינת ההרכב שלה, כי העומק שלה בעמדה 5 הוא כלום, וגם אם היא החתימה את השחקן הניגרי מברז זה שאני לא יודע מה רמה טוב ומה זה שהוא לא התלבש אתמול, ואיתי סגב הוא אולי טוב בהגנה אבל הוא הרבה פחות טוב בסיומות, וירושלים היא קבוצה, בנט הוא לא 5, לא בהגנה ולא בהתקפה, הוא כלום למרות שהוא נבחר ראשון בדראפט, וירושלים לא מושלמת עם ההרכב שלה. נועם דוברת הוא כישרון לעתיד, אבל הוא לא יכול היום או אתמול לשנות את הקבוצה. ומכבי, דווקא הישראלים שלה,
מתי נועם דוברת כזה לדעתך יבוא לידי ביטוי ויהיה משהו פקטור בקבוצה?
תראה, נועם דוברת עד שנה שעברה, עד הפציעה שלו, היה בקו עלייה מדהים. ילד בן 18-19 שממש שיחק ופרח בליגה הראשונה. מאז הפציעה ומתחילת השנה בראשון להוציא את המשחק שבשבוע שעבר בגליל, או הוא לא היה כלום, הוא היה פציעה, הוא לא התאושש מהפציעה, אולי גם היה לו בעיות עם גיא גודס, אני לא יודע בדיוק, ועכשיו צריך זמן, אני מקווה שזה ייקח מהר, אבל יש הבדל בין לשחק בראשון לבין לשחק בירושלים, גם בירושלים הלחצים הם גדולים, עכשיו הם בגביע אירופה, הוא לא שיחק כמעט בגביע אירופה, הוא שיחק שנתיים ביורוקאפ, מעט דקות או מעט זמן יחסית לראשון אף הוא מהר מהיורוקאפ. אז
כשהשקיעו עליו כל כך הרבה כסף לקחו סיכון?
קודם כל עשו נכון, כי צריך לקחת סיכונים בעניין הזה. אם אתה מחפש לחזק את קו הישראלים שלך, אז אם הצלחת לשים יד על נועם דוברת, עשית דבר מצוין. החלק השני הבעייתי של ירושלים זה בחירת זרים לא טובה בתחילת השנה, וכולם יודעים שעכשיו, באמצע השנה, גם הם, גם מכבי תל אביב, מתקשים בלהשיג שחקנים שישנו את הקבוצה, מכבי בטח צריכה שחקנים ברמה של יורוליג, יש כל מיני שמות שרצו היום שאני לא יודע אם כבר דיברתם על זה. דיברתם על זה כבר, רוני?
עוד לא, צביקה, אני חייב לרוץ הלאה. ארגו לך את המשחק שאתה צריך להיפתח עכשיו, אבל תתרכז
עליו. כן, ארגו לך את המשחק בשעה שמונה.
כן, תבלה. תודה. לירן שכנר, ספורט אחרי, אתה אלן, ערב טוב.
מה העניינים?
בוא נראה פשע משחק, 2-2. חצי. כדורגל...
לא טוב לליברפול.
כדורגל הבריטים יודעים, חבל שבשאר הדברים הם כלום.
זה כדורגל שבו משחק, באמת משחק ענק של כדורגל, לטעמי המחצית הכי טובה שהייתה השנה בפרמייר ליג, וקיבלנו כאן סוג של גמר, בין שתי קבוצות שמבינות שהן חייבות, הן חייבות להשיג 3 נקודות. נקודה לא טובה לאף אחת מהן, בטח אחרי שסיטי בורחת, ולכן אנחנו מקבלים פה באמת קרב, זה היה נראה כבר של ליברפול, אבל צ'לסי חוזרת לקראת סיום המחצית הראשונה, ופשוט כיף של כדורגל, יורי קלופ איננו על הקווים, אבל...
אני לא רואה את המשחק, אבל... יש שליטה, זאת אומרת, התוצאה הזאת היא מקפחת את אחד המועדונים?
בחצי שעה הראשונה ראינו את צ'לסי שולטת בכדור, וליברפול עם המתפרצות שלה מאיימת פעם אחר פעם, וזה גם נכנס פעמיים, אבל צ'לסי, אתם יודעים, כמו צ'לסי, יעילות, היא מצליחה עם קודם כל כדור קרן, להפקיע את ה-2-1, ואז מתפרצת, תוך 2 דקות, 2-2, ו... משחק הזה יכול להתפתח לכל
צד. אתה יודע, מה שמעניין במשחק הזה, זה שאם צ'לסי מפסידה, אתה יודע, חצי רגל בחוץ למרוץ. ואם ליברפול לא, תיקו. לא, אם ליברפול לא, אבל תיקו, לא משאיר את ליברפול, תשמע, המרחק הוא לא, הוא 6-7 נקודות, ליברפול חסרים 2 משחקים.
לא, אם ליברפול מנצחת את 2 המשחקים שלה, זה יהיה 6, אבל תאר לך שיש תיקו, אז זה כבר יכול להיות 8, וזה
לא עבוד, אבל צ'לסי זה כבר יכול להיות 10.
כן, המפסידה יוצאת מהמרוץ, כנראה.
נכון.
בטח בקצב צבירת הנקודות של סיטי, ולכן המשחק הזה כל כך קריטי, ולכן אנחנו מקבלים את האנרגיות הגבוהות האלה, שאנחנו רואים כאן.
אבל אתה יודע מה שנדמה לי אחרי המשחק שראיתי אתמול, שארסנל עם 10 שחקנים וזה, וכל מה שאתה רוצה, משחקת נהדר, ומכה בצ'לסי בסיטי פעם אחר פעם, ובסוף סיטי מנצחת, שזה כנראה סגור שסיטי היא אלופה, וליברפול וצ'לסי עכשיו יכולות, אתה יודע, לשחק ביניהם, אבל לא רק על המקום השני.
תראו, סיטי הכי טובה היום, והכי יעילה ומשחק את הכדורגל הכי יפה וכיף לראות אותה ואתם יודעים, כל המחמאות אבל גם הדברים הקטנים, כמו שאמרת אתמול הולכים בזכות הפנדל גבולי ועוד כרטיס אדום שהגיע לארסנל ואתה יודע, זה גם טרף את הקלפים של ארסנל במשחק
גם אחרי האדום הם היו יותר טובים
מה זה?
גם אחרי האדום ארסנל היו יותר טובים
כן כן, ארסנל מגיעים למצבים ולא מפקיעים יש איזו תחושה שהכל הכל הולך לסיטי אבל עדיין, אני חושב שאם אחת הקבוצות תנצח את המשחק הזה, תיקח 3 נקודות, אז היא כן תוכל להם. אני לא רואה את זה, כמו בעונה שעברה, שסיטי הייתה קבוצה אחת מעל כולן, צ'לסי וליברפול בעונה הזו, הן קרובות מאוד ברמתן לסיטי, ולכן, אם יש קבוצה שתנצח, תקו לא טוב לשתי הקבוצות, קבוצה שתנצח כאן עדיין תוכל לקרוא תיגר על הטוב.
טוב. אתה חוזר עכשיו לשידור, תהיה לנו בריא וחזק, תבלה, תביא עוד מחצית כזו, מצידי 4-4
אני מאוד אשתדל, הלוואי.
על הכיפק, המון תודה שכנה.
ביי ביי.
יוני, אתה יודע למה אספריה לא בהרכב?
למה?
הוא יהיה לאימון, הוא לא יהיה לאימון ביום שבת, כי ביום שישי הוא יצא לבלות. ונתפס על ידי אוהדים שצילמו אותו באותו ערב. עכשיו הולך ועדת משמעת, אתה מבין?
אבל אם אולי לוי לא, שאם רוני לוי באמת רוצה אותו ולא יכול לוותר עליו, שיצא לו לשחק ומחר ועדת משמעת. הרי מה היה שלו בוועדת משמעת?
אני יודע מה, ברור.
כנס.
ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אז היורוליג, הנהלת היורוליג מתכנסת מחר לישיבת חירום מקוונת, בהשתתפות כל המועדונים הקבועים במפעל, כדי לדון במתווה הפעילות, תחת התפרצות האומיקרון באירופה. התבטלו משחקים בשבוע שעבר, והעסק נראה לא טוב.
כן, כן, לא טוב בכלל. בשבוע שעבר בעצם רוב המשחקים לא התקיימו בכלל. רק 4 מתוך 9 התקיימו, והשבוע הזה לא הולך להיות טוב יותר, כי לפי הפרוטוקול הקיים, שחקן או מאמן שנדבק, מחויב להיות שבועיים בבידוד ולא להיות בפעילות. זאת אומרת, מי שנמצא חיובי שבוע שעבר לא יתפק גם השבוע, כך שגם השבוע לפחות 5 משחקים אמורים להידחות, וזה עוד לפני שדיברנו על קבוצות חדשות שנכנסו ללופ, כמו אנדולו אפס שהייתה נקייה עד לפני כמה ימים, ובסוף השבוע הודיעה על 7 מומתים, וברצלונה ששיחקה בויטוריה ועכשיו שרס נדבק, ועוד 3 שחקנים שמתפרפים לשניים שהיו קודם, ואפילו בסקוניה שאמורה לשחק ביום 50 נגד מכבי תל אביב ביד אליהו, גם אצלה מתחיל משהו. נבן ספחי החמיץ כבר את המשחק הקודם, לפי מקורות בויטוריה אין עוד משהו רשמי שם, גם מתחילים להיות שחקנים שם שמומתים, ולכן גם משחק הליגה שלה שהיה אמור להיות היום נדחה. אז עכשיו באמת ביורו מנסים לגבש איזושהי תוכנית פעולה מיידית איך לפעול, כשאחת ההצעות שתעלה זה לעשות איזה שאט-דאון, להשבית את הכל לכמה שבועות, שבועיים, 3, עד שהתחלואה קצת תרד ושחקנים יתחילו לחזור לפעילות.
ואיך זה מסתדר? רגע, יוני, איך זה מסתדר עם תאריכים? הרי הכל לחוץ, גם משחקים בליגות לא... לא מתקיימים, אתה יודע, בגלל אותה בעיה.
נכון, אז מעניין יהיה לראות באמת אם יעריכו את העונה, כי בעונה שעברה אני מזכיר לך היה לחץ מאוד גדול עם זה בגלל האולימפיאדה, היום חייבים לסיים את תאריך מסוים. השנה אין את הבעיה הזאת, אני לא יודע אם זה אומר שהם הולכים להעריך את העונה, או שיעשו יותר מחזורים כפולים, לא תהיה להם ברירה במקרה הזה. בעונה שעברה באמת היו המון, בחלק הראשון של העונה היו המון משחקים שנדחו, באופן נקודתי, לא 4, 5, 6 משחקים כמו עכשיו, אבל פה היו, פה משחק, שם 2, שם 3, ובמחצית השנייה של העונה השלימו אותם, כשקבוצות ספציפיות קיימו מחזורים כפולים בכל מיני שבועות שלא היה אמור להיות בהם. ראשי היו, בקבוצות תומכים ברעיון הזה, אני לא יודע להגיד לך עם כל הקבוצות, עם רוב הקבוצות, אבל יש לזה תמיכה. ראשי הליגה עצמם די מסתייגים מההצעה, כי יש לה משמעות כלכלית והם חוששים מהמחיר שיהיה לדבר הזה. עוד רעיון שעלה, שאני לא יודע כמה הוא ישים, כי זה תלוי גם במדיניות של המדינות עצמם, של הממשלות שקובעות בכל מדינה ומדינה, זה לקצר את חובת הבידוד למומתים, כמו שבארצות הברית דיברו על לקצר את זה 5-6 ימים, ואז אתה לא מושבת לשבועיים, ואז שחקן למשל שהיה מומת בשבוע שעבר, אם השבוע השלילי יכול כביכול לשחק. נראה לי קצת מסובך, אבל אם יצליחו לרבע את המעגל הזה, סחטן עליהם.
תגיד, במכבי תל אביב, כשמסתכלים על התוצאות האחרונות ביורוליג, מה הם חושבים? איך זה הולך להיגמר העונה הזאת מבחינתם?
אני לא חושב שמסתכלים כל כך קדימה. תראה, קודם כל, לוח המשחקים עכשיו, בשבועות הקרובים, הוא לא רוצה להגיד נוח, אבל הוא הרבה פחות מפחיד ממה שהיה להם בשבועות קרובים. יש להם, אמור להיות להם, בסקוניה בבית השבוע, אחר כך על בברלין בבית, פנתינייקוס בחוץ, אולימפיאקוס בבית, זאת אומרת, זה כבר לא המשחקים האלה של צסקה וריאל מדריד, ואפילו זנית בחוץ, שאתה אומר, אוקיי, זה משחקים שאני מתחיל אותם במינוס.
אתה אומר, הם מסתכלים באופטימיות לחודש.
זה לא אופטימיות, מה? בסופו של דבר הם צריכים להתחיל לנצח ולהוכיח שהם מסוגלים לעשות את זה, הם עוד לא הוכיחו, עם כל הכבוד לניצחון בירושלים אתמול, זאת לא הרמה שהם התעכלו בהמשך עונה ביורוליג, והם עדיין עומדים על רצף של 8 הפסדים, עוד לא שברו את הרצף הזה, אבל אם הם יצליחו קצת להתחבר וקצת לשפר, פה, שם, אתה יודע, קצת ביטחון.
אם תתקבל אבל באמת החלטה ל3 שבועות וכאלה של הקפאה, מה שאתה אומר, שבועיים, 3, זה רק יכול לעשות להם טוב.
נכון, נכון, הנה, ואנחנו רואים שהם פעילים בשוק, שפחות הם מנסים, עלה הדיווח היום באירופה על בריין אנגולה, מאי קטונה, ששחק שנה שעברה בנס ציונה, שמכבי ניסתה להביא אותו, בסוף זה נפל, לפחות בינתיים, על עניין של בייאוט, אייק רצתה 150 אלף דולר, מכבי הסכימה לשלם רק 100, אבל זה אומר שמכבי כבר קיבלה מוטיבציה כבר להביא שחקן, כמו שיאניס סורופולוס גם אמר אחרי הניצחון בירושלים.
ואנגולה זה התרופה? זאת אומרת, הוא באמת הוכרז כתרופה נגד המגפה של ההפסדים?
אני לא יודע אם הוא התרופה, אבל תרופות קשה למצוא בשלב הזה של החורף, אתה יודע, קר בחורף.
אוקיי, על הכיף הקר עלי, תודה.
תודה, שבוע טוב.
אנחנו עכשיו עם זופר אבדיה, המנהל המקצועי של בני הרצליה, וגם כמובן אבא של דני, אהלן זופי.
אהלן, תדברו מהר, יש לי אחוז אחד של בטריה רק.
אין עליך. תקשיב, אנחנו רואים את ה... בוא נתחיל קודם כל, בוא נתחיל עם הרצליה, פתחתם יופי של עונה, סיימתם את הסיוב הראשון מקום רביעי, מחר משחק נגד מקבי, אתה הופתעת מהתוצאות?
קודם כל לא הופתעתי, בגלל נכנסתי בתפקיד ולא ידעתי מה שמחכה לי, אבל אני שמח שהתעקשתי שאורן ארוני יהיה פה עם כל הדיבורים, עם כל הסיפורים, למה הוא יהיה פה ואיזה קשר בדני ומכבי. אני שמח שהתעקשתי, ורק קשה לי קצת שלא הקטמנו אותו לשלוש שנים, לא, רק לא שנה אחת. יש קשר טוב, אני חדש, ויכול להגיד לכם רק מניסיון שלי של כמה חודשים, שעושים את הרבה עם ה-GM, GM, הרבה סיפורים, אני יכול להגיד להם, זה לפני כדורסל, מאוד חשוב, וזה רציתי שיהיה קודם כל אווירה, בקבוצה, בחדר הלבשה, בלי זה אין גם כדורסל, כדורסל יודעים.
זה הסוד שלכם? זה הסוד שלכם?
סוד שלי זה גם שאני לא עכשיו ג'י-אם עם הראש בקיר. אני הורדתי את האגו, אין לי בעיה לשמוע את גם אלדד עם ניסיון שלו, גם את המאמן, אפילו לשמוע את השחקנים שמשחקים שרואים דברים שאני לא רואה, ואפילו ללכת לקנות שקיות קרח לפיזיותרפיסט. צריך להוריד את האגו, זה אני לא המצאתי את ה-GM ולא צריך לעשות מזה, לא יודע איזה סיפור, צריך לדעת איך, לא צריך לצלן לצעקות, לא רק לעשות לשחקנים, צריך להיות איתם, לשמוע אותם, להיות איתם, פשוט לענות, ואני בינתיים נהנה, יש לנו אולם מלא, אז אם מסתדר לפני כדורסל, כל הדברים קטנים איפה אנחנו מתחילים, אז יגיע גם את הכדורסל.
אני רואה במשחקים שלכם את שון דאוסון, שבאמת עבר שנתיים באמת מקבריות בדלונה עם פציעות, פציעה אחרי פציעה, עם החלמה מאוד קשה, והוא משתלב, ובוא נאמר שהוא אחת הסיבות מההצלחה שלכם.
שון דאוסון גם היה אחד הדברים שאני גם התעקשתי שהוא יהיה, בשחקן ישראלי ראשון שרציתי שהוא יהיה פה, לא התחיל טוב, לא יודע אם גם קיבל צ'אנס מהתחלה, דיברתי מאמן, הייתי, יודע, לפעמים, אתה שמנצחים, אתה חושב ששחקן שפחות הולך לו, אתה יכול לשים אותו לספסל ולא לתת צ'אנס, ואתה לא יודע שעוד 4-5-6 משחקים אנחנו צריכים גם את שון, גם את כל השחקנים. אז מהתחלה כעסתי קצת שלא שיחק יותר, אפילו שניצחנו משחקים בלעדיו, אני לא הייתי שמח. לאט לאט מסתדר, ואני שמח קודם כל בשבילו. זה צ'אנס שלו לחזור, יש לו הבמה פה, ילד טוב, עובד טוב, יש דברים שלפעמים לא מסתדרים, אבל אם אין לך סבלנות, היה לו סבלנות, עכשיו יתפוצץ, רק שימשיך כך.
מה אתה רוצה מבני הרצליה השנה? לאן? לאן אתה רוצה שהיא תגיע? לאן אתה חושב שהיא יכולה להגיע?
תחשוב, אנחנו, יוני, אתה שואל שאלות כאלה?
כן.
בסדר, מה אני רוצה? מה אני רוצה עכשיו להגיד לך? אני, קודם כל, הרצליה כל השנים הייתה למטה. זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים עכשיו?
נכון.
אז אני רוצה שאנחנו נשאר איפה אנחנו נמצאים. עכשיו לחשוב, להגיד לך כמו זרים שבאים בשדה תעופה, אני כאן באתי פה לקחת אליפות, צריך להיות גם את הריאלי ולראות שאנחנו לזה עדיין אין לנו. רק התחלנו לבנות משהו, אין לנו לזה... גם לתקציב, גם שחקנים ללכת משהו גדול. אולי גביע, לגנוב משהו בגביע, אני אשמח, אבל לבנות קודם כל, תראה, יש לנו אולם מלא מהתחלת עונה. וזה לא בא ברגל. זה עבדתי הרבה, ודיברתי עם אנשים, ועולה כל יום, ומתקשר כל יום אישי. אז קודם כל, יש לנו את האווירה הטובה באולם, יש לנו קבוצה שהתחברה, קודם כל עם שחקן גרוע שהבאנו, שראיתי אותו זריקה הזאת סבתא, מיד אמרתי, לא ידעתי איך הוא משחק כדורסל.
בוא נה תשמע, אבל זה חוויה לראות אותו, חוויה לראות אותו כולה
מהקו. כשראיתי סבתא, קבוצה סבתא, זריקה סבתא, אמרתי, יודעת, זה יהיה בקבוצה שלנו, אפילו אם הוא לא יודע להלכת. בכל מקום איפה הולכים, זה אטרקציה, ומוריד את הלחץ קצת מכל הדברים מסביב.
תגיד, אתה מבין שהישג של בני הרצליה משמעותי, אני יודע, גביע, מקום רביעי, שלישי בסוף העונה, זה יכול לפתוח לך עצמך דלתות למועדון גדול כזה, בוא תנהל את מכבי תל אביב.
לא, 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 לא.
למה לא?
אני לא, אני באתי בהרצליה, אני 20 שנה פה, 25, גם כמו מאמן נוער, כמו, לא יודע איפה הייתי בכל המקומות, אני באתי פה לעזור. אני לא, אין לי...
ואם יבקשו ממך לעזור במכבי תל אביב, לא תבוא?
אני לא אבוא.
זופי.
אני לא אבוא, אני טוב לי פה, ועד שאני יכול לבוא לעזור פה בהרצליה, אני אעזור. מתי שאני מרגיש שלא טוב, לא מצליח, לא נהנה, אני אגיד שלום.
זופי, בוא דבר איתי אבל על ההצלחה הכי גדולה שלך. מעבר לזה שאני זוכר אותך עדיין כשחקן, גם ביוגוסלביה וגם כאן. וזה דני בוושינגטון, שבאמת אני פשוט קורא ושומע מה שאומרים עליו אנשי המקצוע שם, בארצות הברית.
רק שם אני שומע מה אומרים פה, אני לא שומע.
אני לא, אני שומע, תשמע, אני שומע מה שנקרא מה אומרים אנשי מקצוע, אני לא שאני מזלזל במישהו. אני שומע מה אומרים אנשי המקצוע שם, מה שהוא עושה בהגנה, אני עוקב אחרי הבוקסקור שלו, לאחרונה באמת, בוא נאמר, מהחמישה, מהשישה משחקים האחרונים, או מהחמישה משבעה, הוא עושה גם דו ספרתי, כמובן גם ריבאונדים.
תשמע קוף, הכי טוב דבר, הכי טוב שעשיתי בכל הקריירה שלו, שלא התערבתי. בשום דבר, בשום כלום. לא עם מאמנים, לא עם אנשים, לא עם, לא יודע, לא התערבתי. בזה אני חושב, זו הצלחה הכי גדולה, שלא עשיתי כמו שעם הבן הראשון שלי שישבתי, צעקתי, נתפסתי לו ופה ושמה ולא יצא כלום. אני זזתי, גם עכשיו אתה רואה, אני פה בארץ, הוא שמה.
אבל בעונה שעברה נסעת הרבה, למה עכשיו אתה לא נוסע?
לא נסעתי, נתקעתי, איזה נסעתי, נתקעתי עם הסגירה ועם החיסונים ולא יכולתי לחזור.
נכון, נכון, אני זוכר שהיית שם.
אני לא, אני הולך שבוע... פעם ב, לא, לא, לא רוצה. אני לא, אומרו שמה, אני רואה שהוא בלעדיי מסתדר, אז למה להפריע? אם הוא צריך משהו קורה לי, תבוא, יש בעיה, מאמן או משהו.
כן, אבל אתם מדברים על בסיס יומי, נכון?
איך? לא.
אתם מדברים על בסיס, לא?
אני עם אשתי בבסיס יומי, אותו אני שומע פה ושם, אני לא מדבר מהמקורן, לא יודע. לפעמים גם אחרי משחק אנחנו מדברים, רק לא עם החלטיים שהוא הולך איזה... בשיקגו נוסע או ללא דטרויט, לא יום יומי, אין דבר כזה.
אבל כשאתה רואה באמת את ההשתלבות שלו, ואני רואה מה עובר את הקבוצה, כל מיני תהפוכות, קורונה, פציעות, עניינים, בלגן, נכון שהם הפסידו אור להיום לשיקגו עם צ'קה של דרוזן עם הבאזר,
נכון.
אבל אני שומע מה אומר על הברדלי ביל, שהוא יצא באמת בעבירה, בגלל שהוא שמר על דרוזן לפני זה, אני רואה אותו עושה דברים, הרבה דברים על המגרש, הרבה תנועה.
תראה, קודם כל הוא סך הכל בן 20, הלוואי אם היו מדברים עליי ככה, הוא בן 20 רק התחיל, הוא לא יודע איפה אולם בוושינגטון, עד שהוא יגיע במקום איפה סטרל יגיע.
שאתה היית בן 20 כבר היית תותח בכדורסל האירופי.
איזה תותח הייתי, לא ידעתי, לא ילדתי שיון, איזה תותח הייתי, אתה יודע איפה, זה איפה אני הייתי. ואם אתה בא פעם איתי בוושינגטון לראות איזה סיפור שמה, עם האוכל, עם משחקים, עם טיסות, עם הדיבורים, עם הפציעות, אתה לא מאמין שזה אותו ספורט, כדורסל שמה וכדורסל פה. אתה חושב שאנשים באו מחלל, ירדו ועושים משהו אחר. אתה לא יכול, ואף אחד פה לא יכול להבין מה הוא עובר שמה, ואיזה טירוף, ואיזה לחץ, ואיזה אימונים, ואיזה כל יומיים משחקים, כל יום טיסה. אנשים לא, עד שאתה לא בפנים, ואני לא הייתי בפנים, אני רואה מהצד, לך תראה זה שהוא בפנים, אתמול שיחק 35 דקות, מחר יש פה משחק נגד שרלוט, ואחר כך הוא טס לשיקגו. אתה נראה לך זה נורמלי?
כן, הילד הזה עושה לנו טוב.
לא נראה
טוב.
לך נורמלי, מה כן?
לא נראה לי נורמלי, אבל אני לא הוא.
תגיד לי, לא נראה לי נורמלי.
אז לא נראה לי נורמלי, אני לא הוא, הוא כוכב, אני כלום.
אז תגיד רוצה... חיובי.
תגיד לי, כן, תגיד חיובי.
תקשיב, זופי, הוא עושה, לנו, הוא עושה לנו טוב, זה הכי חשוב. מה שני השאר, תגיד לי.
נכון.
אתה מבין, שהוא ייהנה, אנחנו נהנה, יש לי שמה לקום הבוקר.
לא נתת ליוני שאלה אחת אפילו.
אתה מבין?
לא, עכשיו יש לו באייטם הבא יש לו. זופי, באייטם הבא הוא מדבר לבד. זופי, המון תודה, שמור על עצמך הכי חשוב ותצליח.
ביי,
תודה. ביי. מבסמי חשדות ביתרון 1-0 על נוף הגליל, אנחנו בתוספת זמן במחצית, 2-2 בין ליברפול וצ'לסי. זה בספורט אחת, יש יופי של משחק שם. אנחנו עכשיו עם ערן סורוקה, סורוקה מן ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים, בדקתם שבתוספת הזמן שם של מ"ס אשדוד לא נמצא דמר דה רוזן?
ראית, בוא נזריה. תקשיב, אתה יודע, אני ראיתי את זה שש פעמים, באמת, שש פעמים. זה היה פשוט מדהים, 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 אין, זה רואים רק שם. אבל בוא באמת... בוא דבר איתנו על המשחק הזה, שגם הוויזרד שורדים למאזן 18-18, מקום שמיני במזרח, ומתחילים קצת לאבד גובה.
כן, אמרו שבמזון האחרון הם פחות או יותר, שוב, אי אפשר להגיד על אף קבוצה שהיא יציבה בתקופה הזאת, כי...
אבל הם רבונה, הם רצו, הם רצו יופי של פתיחה.
כן, כן, לא, הם רצו יופי של פתיחה, אבל הפתיחה...
לא, פתחו לא, טוב, היה להם רצף של באמצע.
את העונה הם פתחו מצוין, אחר כך היה להם רצף פחות טוב, עכשיו הם פחות יותר 50-50, ששוב אם היית אומר להם 50-50 בתחילת העונה הם היו אומרים וואו, כאילו זה מטורף, כי קבוצה שחזו למקום 12-13 כרגע במרכז
הטבלה. נכון, היא עכשיו 8, כן, נכון, יכולה ל...
כן, זה כרגע מקום שמוביל לפליין, ואין סיבה שהם גם לא יישארו שם, וכרגע ארבעת הרכזים הראשונים שלהם נמצאים בבידוד, ארבעה.
כולל זה שהגיע, כולל וונמקר שהגיע.
כן, כן, וונמקר הגיע, החתים אותו אחרי, נתן משחק ראשון טוב, אחרי יום נכנס לבידוד. אז ברדלי ביל פתח רכז, והאיש שלא ידע להיפרד מהכדור, עושה 17 אפיסטים במשחק, כולל כל הארבעה לדני אבדיה.
אז אולי נאמץ את זה?
כן, הנה, לימדו אותו להיפרד מהכדור.
לא, לא, אולי נאמץ, אולי נאמץ אותו, והוא יפתח כאחד.
כרגע זה מה שקורה, וגם...
אבל זה לא הביא ניצחון.
כרגע הכל כאוטי. אבל וושינגטון כן עשו פייט מעולה לקבוצה שבסופו של דבר היא מקום ראשון במזרח, הם היו רחוקים דמר דה רוזן אחד מלנצח אותם. אז דווקא המשחק הזה הוא כן צינון חיובי.
דבר איתי על ברוקלין שמפסידה בבית לקליפרס 116-120.
ברוקלין סיפור מעניין, כי עד פניו ג'יימס ארדן טוב ועושה טריפל דאבלים על ימין ועל שמאל וקווין דורנט טוב, אבל הקליפרס הולכים הגנתית, באמת הקליפרס בחצי הרכב הולכים הגנתית על ג'יימס ארדן, כלומר על ההגנה של ארדן בדקות האחרונות, ומכריחים שחקנים אחרים לנצח אותם, וברוקלין עדיין לא מצא כאילו על מי סומכת, חוץ מפטי מילס. הם לא יודעים כרגע כל כך על מי הם סומכים, וזה גם קצת מסביר למה הם מסכימים שקיירי אירווינג יבוא לעבוד בחצי משרה, כי מבחינתם אולי זה יאפשר קצת יותר לחלק את העומסים, אבל כרגע הם מדברים על זה בעצמם, שהם לא כל כך יודעים מה הם הולכים, ומי הולך ומה עובד ליד השלישייה הזאת, ליד הסמד הזה או השלישייה הזאת. אז גם אצלם זה עוד work in progress, לפחות הם עושים את זה מהמקום השני במזרח, ולא ממקום שישי או שביעי, כמו שקורה ל... גם עבודות אחרות
לאליפות
בצד השני
שלנו. יש לנו יותר מאוחר את טורונטו עם הניקס, ולפנות בוקר יוטה מארחת את גולדן סטייט שהיא הראשונה במערב. גולדן סטייט נראים טוב, נראים טוב, גם שהם זה נראים טוב.
בלי דרמון גרין הם מנצחים בחוץ את יוטה בהרכב כמעט מלא. סטף קרי נהדר, אנחנו יודעים, אבל אנדרי גודאלה, באמת, שכבר שחקן השלישי הכי ותיק בליגה, עולה מהספסל ונותן עבודה נהדרת, ואוטו פורטר ג'וניור שבאמת נחשב כבר לבאס, פותח במקום דריימון גרין ונותן שורה של דריימון גרין, 8 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 3 חטיפות, ועושה גם 20 נקודות. באמת כל דבר שגולדן סטייט עשו בקיץ הזה זה בול, זה ג'ורדן פול וזה ויגינס וזה, טוב ויגינס כבר גלו שהוא נמשך שם, ופורטר וביאליצה, פשוט החתמות אחת אחת, באמת באפס כסף, כי לא היה להם כסף.
כן.
והם קוצרים את הפירות עכשיו הזה.
תגיד לי רק מספר, כמה שחקנים עד היום בליגה מאומתים?
היו כבר...
250 כבר ספרת.
250.
ספרת 250, כן.
כן, כן, זה לא שכולם כרגע בבידוד. כרגע יש בערך 50 שחקנים, כלומר, גם רוב השחקנים כבר חזרו מהבידוד, ורובם גם בסדר. אבל זה הולך לתופס, והיו כבר 11 מאמנים בבידוד, והסי היה בדנבר, שהמאמן הראשי שלהם נכנס לבידוד.
וגם העוזר מאמן נכנס לבידוד.
כן, נכנס לבידוד, אז כרגע פופאי ג'ונס מאמן את הקבוצה.
אני עוד זוכר אותו שחק, אני עוד זוכר אותו משחק.
בדיוק. אז כרגע המאמן השלישי שלהם מאמן את הקבוצה, וגם עם זה הם מנצחים ביוסטון.
כן, סורוקה מן, המון תודה.
תודה.
חזרנו. אז אנחנו עם 2-2 במשחק בין צ'לסי לליברפול. היציעים מלאים וכאלה, אצלנו כנראה תהיה בעיה ביציעים אחרי המחזור של היום ומחר. אשדוד ביתרון 1-0 על נוף הגליל. יוני, נוף הגליל זה קבוצה מה שנקרא בדרך הבטוחה.
נוף הגליל קבוצה בלי תקציב, נכון? נוף הגליל אספה בהתחלת העונת הנקודות, חשבה שזה יספיק לה, זה לא מספיק, בנוף הגליל בצרות צרורות, כנראה בדרך לליגה השנייה, לכן אני אומר, נוף הגליל, והפועל ירושלים, ומכבי פתח תקווה, ואתה יודע, ואפילו חדרה, ומ"ס אשדוד, קבוצות שהן פחות טובות מביתר ירושלים, וביתר ירושלים תישאר בליגה גם אם ימכרו חצי קבוצה באמצע העונה.
אתה יודע, אבל לדברים יש המשכיות. בוא, אני הולך איתך שנשארת בליגה. מה בעונה הבאה?
זה, המפתח זה קונה.
כן, אבל אם לא יהיה קונה, גם הליך של, כל הליך של מעורבת מוערבות ברשויות, פירוק, עניינים, בלגן, פירוק זה גם מינוס 9, אתה יודע, זה טוב, זה לא עושה לקבוצות.
מועדונים גדולים, לא פחות מביתר ירושלים, כמו הפועל פתח תקווה של שנות ה-50 וה-60, התרסקו ונעלמו עם השנים. יכול לקרות גם לביתר ירושלים, למרות מאגר האוהדים שלה.
אז איפה, רגע, אבל במאגר האוהדים של ביתר ירושלים נמצאים מובילי המדינה.
ואכפת להם, מזיז להם את
הציפורים. מנשיא לשעבר, וראש ממשלה לשעבר,
לא מזיז להם את זה.
ושר אוצר מכהן.
אף אחד לא רוצה לגעת בתפוח אדמה.
לא צריכים לגעת, צריכים בסך הכל לעשות דבר אחד, אתה יודע, באמת להפנות.
מה לעשות, לקנות? מה אתה רוצה, שרובי ריבלין יקנה את הקבוצה?
לדבר עם כל החבר'ה באמריקה.
להביא קונה מאמריקה.
אנחנו מסיימים, שימרו על עצמכם, אל תצאו מהבתים, אל תצאו מהחדרים.